16 בדצמבר 2013, הדרבי הראשון של אותה עונה, מכבי מארחת את הפועל. ערן זהבי דקה 29 מוכשל, מנצל את הפנדל, כובש, קובע את תוצאת המשחק. מכבי ניצחה הדרבים לפני זה, ניצחה גם הרבה מאוד דרבים אחרי זה, אבל מה שבאמת הזכרו מאותו הדרבי, זה את אותה תנועה של ערן אחרי השער, הפיו-פיו, האקדחונים, שהפך להיות התנועה האיקונית של ערן זהבי אחרי כל שער, בעצם סימן העיקר של מספר 7 בצהוב, מה קורה ערן?
האמת שזה היה באמת, אתה יודע, הכי ספונטני בעולם, לא חשבתי שזה יעשה כזה רעש, לא חשבתי שזה יעשה רעש בקהל הזה, ובטח לא בקהל הזה. לא הבנתי את משמעות גודל האירוע, אמר לך באמת. אבל כנראה שזה, אתה יודע, מלמעלה זה מה שאת צריך לקרות, וזה משם נהיה סימן העיקר שלי, ופשוט המשכתי עם זה, כי הקהל שלנו אהב את זה, וזה גם היה לא משהו מתכוון לקהל של הפועל, כי זה לא היה איזה...
כי אתה המשכת עם זה אחרי זה לכל הקהל, כולל גם הקהל של מכבי.
כן, כי פשוט גם הקהל של מכבי כל כך אהב את זה, והם כל כך רצו שאני אמשיך עם זה, ומשם המשכתי עם זה לכל אורך הדרך.
אז הנה, פתרנו סוגיה אחת, בנוגע לפיו-פיו. יש לנו הרבה מאוד סיפורים, זמן קצר, זה הולך להיות מאוד מעניין, הסיפור שלנו מתחיל, יצאנו לדרך. הסיפור שלנו מתחיל, פרק 6, עם מספר 7 בצהוב, אולי היינו צריכים לעשות את זה בעוד פרק, לחכות עוד אחד קדימה, אתה אומר. ערן זהבי, מה קורה?
הכל מעולה.
אז אנחנו באמת קצרים בזמן, יש לנו המון המון על מה לדבר, אז אני רק אזכיר למאזינים שלנו.
צריך לעשות גם את פרק 7 אחר כך?
אולי אנחנו נקצר, אולי אנחנו ההפך נשלב, שני פרקים ביחד. רק נזכיר לצופים, מאזינים שלנו, הסיפור שלנו מתחיל גם בספוטיפיי, גם באפליקציות הפודקאסט של אפל ושל גוגל, וגם באתר וגם באפליקציה. בקיצר, תעקבו, תסמנו, שיהיה לכם כל פעם תזכורת שאנחנו מתחילים, כי אין לנו יותר מדי זמן. אז כמו שאמרתי, ערן, הסיפור שלנו מתחיל, והסיפור שלך מתחיל עוד הרבה לפני הפועל, זאת אומרת, לפני ההתפתחות שלך בהפועל. אתה בעצם שחקן שגדל במחלקת הנוער שם, מושאל לרמת השרון, לא היית underrated, היית underrated.
היה גם ראשון לציון לפני, אתה יודע, עברתי עד נערים ב', הייתי בהפועל תל אביב, אחר כך עברתי נערים ב' עד השנה הראשונה של הנוער, השנה השנייה של הנוער הייתי בראשון, שזה 3-4 שנים, ומשם חזרתי לשנה האחרונה לנוער בהפועל תל אביב, וכמה חודשים בבוגרים, ואז עברתי לרמת השרון.
ברמת השרון אתה עוד משלים הכנסה. ונעשה סדר, אתה באמת מכרת בורקסים?
אתה יודע, זה הסיפור באמת שאף פעם אף אחד לא מאמין שהוא לא נכון. עשיתי הרבה דברים אחרים, אתה יודע, מכרתי וקסים, הייתי חופף אצל אמא שלי במספרה, כאלה דברים, אבל בורקסים לא מכרתי, זה סתם היה סיפור. אתה יודע, נתתי את הגול אליפות, ואביחי עדין, אתה יודע, באוטובוס, הייתה איתנו תקשורת.
אז הוא אמר להם.
אז הוא אמר להם, אתה מבין, הוא מכר בורקסים ברמת השרון לפני שנה, היום נתן גול אליפות. משם זה נתפס, והתחילו, אתה יודע, עשו מזה אייטמים כאלה גדולים, כאילו התאהבו בסיפור הזה, אבל אני מצטער להגיד לכם שהוא לא נכון.
אז זה, אתה יודע, זה כאילו סיפור...
הייתי שקמיסט, אז אולי, אתה יודע, בשקם מכרתי הרבה דברים. אז...
בצבא אתה מתכוון.
כן, בצבא.
אוקיי, אבל כן, היית בנקודת זמן, כאילו, בנקודת זמן הזו, אתה בן 20, אתה כבר לא ילד, לא נער בן 16, אתה בן 20, שחק ברמת השרון ליגה לאומית. אתה ראית?
קיוויתי? לא ראיתי כל כך רחוק, גם לא כיוונתי כל כך רחוק. זה היה בתת מודע, אבל אתה יודע, שאתה נמצא בליגה לאומית, אתה לא צריך לכוון כל כך רחוק. אתה צריך לכוון להצליח קודם כל כאן ועכשיו במקום שאתה נמצא. והכוונה הגדולה שלי הייתה לחזור להפועל תל אביב לבוגרים ולהיות שחקן הרכב. זאת הייתה המטרה. משם אתה צריך לחלום עוד קצת, ומשם עוד קצת. אתה לא יכול, אין בעיה, אתה יכול בוויז'ן לראות משהו, אבל אפילו היה מפחיד להגיד אותו.
תגיד, יכול להיות שזה הסיפור שלך, שאתה מאוד מסמן מטרות קרובות וממוקד בהן, ופחות מתעסק ב...
יש לי מטרה רחוקה בעין, תמיד, אבל אני יודע שהיא צריכה להגיע בצעדים קטנים. אתה כל יום מנצח ניצחונות קטנים, אתה לא יכול... אי אפשר לבנות את הבניין מהפנטאוס, זה לא עובר, זה לא עובד. זה לא עובד, אתה צריך כל יום לעבוד, כל יום. אני תמיד אומר, מה שהיה אתמול, זה קלישאה, אבל... אתה לא יכול לשנות, אתה יכול רק להשתפר ולנסות לשפר את זה כל יום, ואם לא לשפר, אתה צריך לשמור על הסטנדרט שהצבת. וכשאתה מציב כל הזמן סטנדרט חדש, ורף ציפיות מאוד מאוד גבוה, אז העבודה היומיומית שלך הופכת להרבה יותר קשה, והעבודה המנטלית שלך הופכת לעוד יותר קשה. אז אתה כל הזמן נמצא בציפייה, זאת אומרת שאתה תמיד צריך לרצות את כולם.
אבל אתה מגיע ל... אוקיי. אז אתה עמדת במטרה הקטנה הראשונה, הגעת להפועל תל אביב, גם שם לא נרחיב, אבל היה לך את הסיפור שכן האמינו בך, פחות האמינו בך, כן נתנו לך את הצ'אנס.
לא הייתה לי דרך פשוטה, בוא נגיד.
בדיוק. זאת אומרת, זה אף פעם לא היה כפית של זהב, בוא תיכנס ותעשה את מה שאתה עושה. ואתה היית שם בלא מעט רגעים אייקונים של המועדון הזה, אחרי זה גם ברגעים אייקונים של מכבי, נדבר גם על זה. ואז אתה עוזב לפלרמו. שנה וחצי, אם אני לא טועה בפלרמו, כולל הפציעה. התחילה טוב. פציעה, חילופי מאמנים.
האמת שהתחיל מעולה, התחיל מעולה, אתה יודע, ואז לפני תחילת הליגה היה לנו נבחרת, לפני המשחק הראשון, ונסעתי לעשרה ימים, חזרתי, היה מאמן חדש, משחק ראשון שלא שיחקתי בכלל.
אין דבר יותר מתסכל מזה לשחקן שמגיע.
אין דבר, אתה יודע, משחקים באירופה הראשונים, הייתי בהרכב, הכל היה בסדר, שיחקתי כל המשחקים, פתאום משחק בליגה הראשון, ואתה אפילו לא בחילופים. בסדר. משחק שני, נכנסתי חילוף, ורגע אחד שחק ברכב, לא הפקעתי כזאת כמות שערים, ונפצעתי אחר כך, פציעה בשריר אחורי, ובאיטליה הייתה עבודה מאוד מאוד קשה, ובחילופי מאמנים האלה, בדווח של החילופי מאמנים האלה, היו כל כך הרבה דברים שעברו בדרך, שינוי אימונים, הרבה דברים בדרך, בסוף אתה נפצע, בסוף הכדורגל בישראל, שם, היה מאוד מאוד שונה, היה מאוד אינטנסיבי, מאוד פיזי, ועובדתית נפצעתי, מאז החליפו עוד ארבעה מאמנים עד סוף העונה. עדיין שיחקתי בסופו של דבר 25 משחקים באותה עונה, לא כולם בהרכב, חלק כמחליף, חלק בהרכב, אבל בוא נגיד שלשנה ראשונה, פעם ראשונה שאתה יוצא לחול, קבוצה כזאת,
היה לך סביר.
היה לי סביר מינוס, ציפיתי ליותר, אבל בהתחשב בכל המסביב, אפשר להגיד עובר. בשנה השנייה הגיע עוד מאמן חדש, שישה מאמנים בשנה וחצי.
אתה רואה? בשנה וחצי?
בשנה וחצי, okay. אתה יודע. פה שניים זה כאילו וואו. Mm-hmm. בשנה וחצי שישה מאמנים, ונפצעתי במחנה אימונים בברך, ומשם החלטתי שאני צריך לעשות צעד אחורה. ומתי אני צריך לעשות צעד אחורה בשביל ללכת עוד פעם קדימה.
הצעד אחורה מבחינתך זה היה לחזור לישראל.
כן.
לא לחפש קבוצה אחרת באירופה, אולי בליגה קצת אחרת.
האמת שפלרמו לא כל כך אהבו את זה, כי הם רצו שאני אלך להשאלה במקום אחר וכל מיני כאלה. אשתי הייתה בחודש שביעי, שמיני, ואמרתי להם, אני להשאלות לא הולך, אני לא רוצה להתחיל לטייל, כי היו הרבה שחקנים בפלרמו, היו 50 שחקנים בסגל. והיו הולכים להשאלה וחוזרים, הולכים להשאלה וחוזרים. זה לא המצב שרציתי, אני מכיר את מי שאני, ואני יודע שאני צריך את הבלנס שלי, אני צריך את השקט שלי בראש, אני צריך שאשתי תהיה רגועה, שהכל יהיה כמו שצריך, ואז אני יכול להתרכז בכדורגל. ולא הייתי מוכן לזה, ובסופו של דבר לקחתי את ההחלטה לחזור לישראל, ולנסות לצאת שוב.
וההחלטה לחזור לישראל הייתה למכבי, זאת אומרת, מתי התחיל בכלל השיחה עם מכבי, השיח עם ג'ורדי, איך זה נולד?
אני אגיד לך, ההחלטה לחזור, בטבעי, הראשונים שדיברו איתי היו הפועל תל אביב, וזה היה ניצן שירזי, זכרונו לברכה. הוא יצר איתי קשר, הוא היה חבר מאוד מאוד טוב של יגאל הלל, והוא מאוד מאוד רצה שאני אהיה איתו. הוא מאוד מאוד רצה אותי, אבל בסופו של דבר הוא גם קיבל את המחלה, והוא ירד מהקווים, ואתה יודע, ככה התנתק הקשר לאיזה חודש, חודשיים, ובאותם רגעים ג'ורדי... זה לא היה חלון העברות אפילו, זה היה בזכות...
לא, זה היה באוקטובר, נובמבר, משהו כזה.
זה היה באוקטובר, ושמרנו על קשר במשך חודשיים, כמו, אתה יודע, כמו איזה זוג כזה שמתחילים להתכתב ומתרגשים מהודעות, היה איזשהו קליק כזה, ו...
מה זה שמרנו על קשר כמו זוג כזה, כאילו...
ג'ורדי יש לו את זה, כאילו, אתה יודע, את העקיצות האלה שצריך, את ההודעה המצחיקה שצריך, וטוב, אני מחכה לך, וטוב... כל מיני דברים שאלנו, הבנו שיש בינינו קשר מיוחד איפשהו, הוא הראה לי שהוא מאוד מאוד רוצה אותי ומאמין בי, מאוד מאוד אהבתי את הפרויקט שהוא הציג לי, כי באמת הם בנו משהו חדש.
כן.
הציבו סטנדרט אחר בישראל, ואמרתי, הכי קרוב שאני יכול כרגע לאירופה, מישראל, זה המועדון הזה. ו... התחושה שלי הייתה שאני צריך להיות במכבי, אבל
היה לך ברקע, בקו השני,
כן, כי פתאום התחיל הלחץ מהפועל תל אביב, אתה יודע, לחץ פיקטיבי איפשהו, כי בסוף הבעלים, חיים רמון היה מאוד אמיתי, והוא אמר לי, רן, תקשיב, לא יהיה פה כסף, אין פה, עזוב, האוהדים עשו לחץ, באו להיפגש איתי, ואתה יודע, אתה נכנע איפשהו ללחצים, ובסוף, בסוף, בסוף, הבנתי שאסור לי כאן ללחצים, ואני צריך ללכת עם מה שאני חושב ומאמין בו, ועשיתי את זה. אני יכול להגיד לך שאימא שלי הייתה מאוד מאוד בלחץ מזה. אשתי ואח שלי וזה, וכל פעם הייתה שואלת אותי באיטליה, הייתי באיטליה והייתה בישראל, וכל בוקר אני מדבר איתה, והייתה שואלת אותי, מה עם הפועל? דיברו איתך? אני אומר לה, די עם הפועל. טוב, עובר עוד יום, מה קורה? זה, מה עם הפועל? דיברו איתך? אני מספר לה על מכבי, דיברתי עם ג'ורדי, דיברתי ככה, תשמעי, יש את הבעיה הזאת, היא יודעת הכל. עוד פעם, מה עם הפועל? אמרתי, תקשיבי. עוד פעם אחת את שואלת אותי על הפועל, אני לא מדבר איתך יותר, לעולם לא מספר לך שום דבר. אין הפועל, נגמר. כאילו, תפסיקי לשאול את זה, כי אתה יודע, היא הייתה בלחץ מכל הקהל ומכל
הדברים. בעצם העובדה שאתה עובר, אתה חוצה את הכביש.
כן, היא הייתה מאוד מאוד בלחץ, כי בסוף עשיתי שם משהו משמעותי. והיא הייתה מאוד מאוד בלחץ מזה, איך הקהל של מכבי יקבל אותי, ואיך הקהל של הפועל יגיב, וחששות של אימא, אפשר להבין.
אנחנו תכף נדבר על איך אתה נוחת בקריית שלום, אני לא זוכר באיזה יום, אבל זוכר שהייתי פשוט כתב שסיקר את זה בערב, אתה מגיע למתחם אימונים בקריית שלום, וולפסון זה קילומטר, אווירי משם, לא התבלבלת,
לא
התבלבלת בנייה, נכנסת פנימה, אמרו לי שהדבר הראשון שעשו זה להביש לך קולקציית חורף ולצלם אותך, לצלם אותך במועדון, אני לא יודע אפילו אם אתה זוכר, כי אני לא יודע איך באמת מבחינתך אתה מעכל את הרגע הזה, שאתה נכנס למתחם אימונים של מכבי תל אביב, לובש מדעים.
היה מוזר. אני לא אגיד שלא, היה מוזר, בכלל, עכשיו שאני מנתח את הדברים אחורה, כל חדר הלבשה חדש שאתה נכנס אליו, יש קשיי התאקלמות, אתה מרגיש מוזר, אתה צריך להכיר את האנשים, אתה רוצה להבין את הדינמיקה בקבוצה.
והייתה דינמיקה בקבוצה
הזאת. והייתה דינמיקה בקבוצה הזאת, והיה אדם חדש, ודברים אחרים לגמרי, ואתה אומר, טוב, רגע, בוא, לאט לאט, מתרכז בשלי, אני בדרך כלל, שאני מגיע לקבוצה חדשה או מועדון חדש, אני פשוט מנסה לסקר על הדברים מהצד. ולהבין מה קורה לפני שאני, אתה יודע, אני אוהב להיכנס לאט לאט לדברים ולהביא את עצמי, אבל בשביל להביא את עצמי אני צריך להבין מה קורה מסביב. והאמת שקיבלו אותי מאוד מאוד יפה, גם השחקנים, גם הצוות, ג'ורדי בעיקר גם עזר לי מאוד, והתאקלמות הייתה קלה, כי גם הקבוצה הייתה טובה.
זה לא היה לך מוזר, אבל פתאום עושים מדהים.
זה עבר לי מהר.
כן.
עבר לי מהר.
ולמה שבע?
האמת ש...
היית רוב הזמן 16, לא?
אמא שלי אוהבת מאוד מאוד את המספר הזה. וכשנחתתי בפלרמו, היא אמרה לי, תיקח 7. לקחתי 7.
מספר תנכי.
לקחתי 7, התחלתי מעולה, ואז, אתה יודע, בהפועל הייתי 16, ואהבתי את המספר. ואלירן פה היה 16.
נכון.
ולא ידעתי עד כמה הוא אוהב את המספר, אתה יודע, כאילו, אמרתי, בסדר, אלירן היה 11 הרבה פעמים, וזה... אמרתי לו, אלירן, אתה אוהב את המספר, כאילו, הוא חשוב לך... אמר לי, מאוד אוהב אותו, עברתי מספר.
זה היה להיכנס לאט, להיכנס לאט לתוך הדרך.
לא, אתה יודע, היינו חברים כאילו, אתה יודע, אתה מרגיש חופשי לשאול, זה לא עכשיו, אתה לא מבקש את המספר עכשיו, אתה יודע. ואז רפי דהן עזב.
נכון.
והשבע התפנה. מה שרציתי לספר לך על פלרמו, ה-16 התפנה, ועשיתי טעות, חזרתי ל-16.
ואז מה קרה?
מה שקרה, אתה יודע.
ואז הפסיק. כן. הפסיקו לראות את 16.
אז בסוף הייתי עם השבע, ומשם, אתה יודע.
אתה זוכר את השער הראשון שלך במכבי?
השער הראשון היה נגד ביתר, לא? נגד ביתר?
לא, נתניה.
סליחה, נתניה בגביע, כן. דיברתי על הליגה, היה נגד ביתר.
נכון, הליגה היה נגד ביתר.
השער הראשון היה נגד נתניה בגביע. המשחק הראשון שלי.
זה גם היה איזשהו, זאת אומרת, הקהל של מכבי בצד אחד חיבק אותך יחסית די מהר, אבל במשחק הזה, אני עוד זוכר.
קיבלתי כללות, מה? אני אמיתי. קיבלתי כללות, שריקות, היו שרים לי כל מיני דברים, אבל אתה יודע, לקחתי את זה בחשבון. לקחתי את זה בחשבון, אבל אמרתי לאמא שלי, משפט, אני יודע, תקשיבי, עם כל הכבוד בסוף, כללות והכל, ובסוף המגרש הוא זה שקובע הכל. אם אני אהיה טוב במגרש, הכל יהיה בסדר. אם אני לא אהיה טוב, אז מגיע לי שיקללו אותי.
אמרנו, התברקת די מהר במכבי, ואז מגיע קיץ 2013, אתה כבר לא, אתה כבר מעבר להיכרות עם השחקנים, אתה כבר הופך לשחקן דומיננטי, מכבי תל אביב פוגשת עם פאולו סוזה, את באזל, משחק ראשון בסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית, מפסידים שם 1-0, תוצאות סבירה, מגיעים לארץ, פותחים, שנקרא דיזסטר, 3-0 תוך איזה 20 משהו דקות, מוחמד סלח כובש, אבל אתם חוזרים, אתה, למשל הראשון שמחזיר את מכבי למשחק, אתם חוזרים למשחק.
אני חושב שברק היה שער ראשון, לא? או עצמי?
אולי עצמי, סליחה, שער, נכון, שער ראשון עצמי. שער ראשון עצמי, ואתה היית השער השני, השער הראשון של מכבי.
כן.
אוקיי, במשחק הזה.
הייתה אווירה מטורפת, באמת. הבקנו את ה-3-3 אחר כך רדי, והייתה אווירה באצטדיון שאנחנו היינו צריכים עוד שני שערים. הייתה אווירה באצטדיון שאפשר לעשות את זה, והגיע פאולו.
רגע שהוא לא השכחו לו כנראה.
הוציא אותי בדקה 60 וכל האצטדיון היה בהלם.
ואתה?
מסכן גאל מרגוליס האמת, כי הוא הכניס אותו והלחץ היה מטורף. ובאמת כולם פירקו את פאולו ברעיון אחרי המשחק וכל מיני כאלה, וכששאלו אותי אני חושב שפאולו ציפה שאני אעביר איזה ביקורת, ופשוט הלכתי איתו, אמרתי לו זה החלטה של המאמן. אתה יודע,
אנחנו עכשיו
ברוך שכעסתי, אין ספק, רציתי להיות על המגרש.
מה זה התחושה הזאת שאתה יודע שאתה
כאילו... התאכזבתי, יותר התאכזבתי כי הבנתי שהוא לא מכיר אותי עד הסוף. זה מה שהכזב אותי יותר ממה שיצאתי החוצה, זה הראה לי שהוא לא הכיר אותי מספיק, אבל אני חושב שברגע שנתתי לו גיבוי בתקשורת ולחצתי לו גם יד, הכל, אתה יודע, באמת אף פעם לא היה לי ריבים מאמנים, כי באמת כיבדתי את ההחלטה שלו, לא אהבתי אותה מן הסתם, ברגעים כאלה אני מעדיף להיות על המגרש, אבל אני חושב שזה התפנית בקשר שלנו. כי היה לי עם פאולו הרבה מאוד בעיות בהתחלה. הוא מאוד מאוד העריך אותי. כן. הוא מאוד מאוד העריך אותי מקצועית, אבל כל הזמן היה לנו ויכוחים, וכל הזמן, מה זה ויכוחים? ויכוחים טובים, אבל הרבה חילוקי דעות, כי הוא היה פדנט ברמה הכי הכי גבוהה שיש, והוא לפעמים לקח לך את האינסטינקט אפילו.
מה זה אומר?
זה אומר שאם עמדת פה ולא פה, וזה 2 מטר, אז הוא התפוצץ עליך ברמה כזאת, ואם הוא רצה לשדרג לכל מיני דברים במשחק, שאתה יודע, זה קשה לך שמוציאים אותך מאזור הנוחות שלך, כל כך הרבה, וכל רגע במגרש, וכל דקה באימון, הוא נתן לי הרבה מאוד תשומת לב, כי הוא הבין שאני יכול לעשות לו שינוי, ולהביא לו משהו אחר. Okay. לדוגמה, עם הגב לשער, הוא היה אומר לי, אני לא רוצה ממך כלום, אני רוצה רק שתיתן פס אחורה, ולא תאבד את הכדור. הייתי מסתובב הרבה פעמים, לוקח סיכונים, והיה זה אימון, שעשינו משחקון, וקיבלתי את הכדור עם הגב, והוא כל כך עמד איתי על כל דבר קטן, היום אני מעריך את זה, וגם באותה תקופה ששדרגתי את המשחק שלי, הערכתי את זה המון. והסתובבתי על הבלם, והגעתי אחד על אחד מול השוער, והוא שרק העביר כדור לקבוצה השנייה. וואי, זה הטריף אותי. אתה יודע, זה כאילו, אתה אומר,
וכמי שמכיר אותך באמונים, במשחקונים, זה מטריף אותך.
זה מטריף אותך, אתה אומר, עשיתי מהלך כזה יפה, הוא לא נתן לי לסיים אותו, אפילו לא נתן לי לבות. ומאז נתתי פס אחורה עם הגב.
הבנתי.
כי אתה יודע שאתה גם ככה לא ממשיך את המהלך. שדרג לי הרבה מאוד דברים, לדוגמה, בתנועה לעומק, הייתי עושה לפעמים הרבה מאוד תנועה, לשחקנים שלא יכולים באמת למסור לי. הוא הסביר לי מתי, הראה לי וידאו עם אפילו מתי לרוץ, ועם איזה שחקן, כי אתה יודע, לפעמים אתה מצפה משחקן כזה או אחר משהו שהוא לא יודע לעשות. אז התחלתי לנתח את השחקנים שלנו אפילו הרבה יותר טוב מאשר את שחקני היריב. זה היה לי משמעותי מאוד מי עם הכדור, אם אני בא אליו לרגל או שאם אני רץ לעומק.
זה מאמן במכבי שהכי קידם אותך, כי הוא לא מעט מאמנים טובים שימנו אותך במכבי.
פאולו ופאקו.
ופאקו.
כן.
מי מהם הפך אותך בעצם לחלוץ?
הפעם הראשונה ששחקתי חלוץ הייתה אצל פאולו.
בדרבי.
זה היה אפילו בקריית... עם פאולו הייתי משחק הרבה אחד משני חלוצים, אבל בקריית אליעזר, במשחק האחרון של קריית אליעזר, שעשינו 2-2, שחקתי חלוץ לבד. פעם ראשונה.
זה היה פעם ראשונה שחקת חלוץ לבד שפותח, זאת אומרת שזה הייעוד שלך בפתיחת המשחק, אבל בדרבי של ה-3-2 למעשה פריץ ארוחק.
היה בדש.
נכון, היה בדש. נכון, היה בדש מההתחלה?
כן, לא מההתחלה.
אז זהו, אתה השאיר אותך, ואז הוא הכניס את בדש. במהלך, המחצי או
מחצי. כן, לא, הוא יכול להשאיר אותי גם לבד לפעמים, משאיר אותי חלוץ, הוא לא היה מוציא אותי הרבה כבר לקראת ה... הוא לא היה מוציא אותי הרבה מהמגרש. הוא היה משאיר אותי בכל מיני תפקידים.
זה שינוי קריטי אצלך במכבי.
כן. זה השינוי ואז פתחנו את העונה עם פאקו, וקודם כל פתחנו את העונה עם אוסקר, שבכלל רצה להוריד אותי לקישור, וזה בכלל עוד לא אהבתי, כי לא יודע, כבר התקדמנו. אז, ואז הגיע פאקו, והוא שם אותי חלוץ 9 לבד, והייתה לו שיטה אחרת לגמרי, אתה יודע, הוא היה אוהב שאני בא ממש ליד השחקני קישור, ונותן את הכדור כמו חלוץ מדומה, ונכנס לרחבה, ובהתחלה היה לי קצת קשה עם זה, כי הרגשתי לבד, ולפעמים אתה צריך לשמור על עם הכדור עם הגב, ולפעמים אתה צריך לעשות דברים שאתה לא רגיל לעשות, אני אוהב להיות עם הפנים לשער, אני רוצה לנצל את הביטה שלי, ובסוף, בסוף, בסוף, הוא לימד אותי כל כך הרבה, שמצאתי את המקום שלי במגרש בכל רגע נתון. ידעתי איפה אני נמצא, ידעתי איפה החברים שלי נמצאים, והוא הביא את הקבוצה למקום שהיינו מכונות שיודעים בדיוק מה צריך לעשות בכל רגע נתון במגרש, והיינו רוב הזמן עם הכדור.
הוא לא מוערך, המאמן הזה.
לא מוערך, לא. חד משמעית. אחד הגדולים שהיו פה, ויהיו פה לדעתי.
בוא נתקיל אותך על פאקו. היית ברצף של משחקים, שגם שיחקת וגם כבשת, 17 או משהו כזה רצופים, היית התקלה באמצע עם הדרבי של פואד, שאולי נדבר על זה אחר כך, אבל... ואז אתם מגיעים לגמר גביע טוטו, נגד מכבי חיפה בנתניה.
זה הסיפור הכי מצחיק בעולם. אתה יודע, ברבע גמר, חצי גמר, לא שיחקנו, אתה יודע, הרכב הזה, אתה יודע, לא היינו בסגל, ידענו שאני לא, אנחנו לא בסגל. בגמר הוא החליט שהוא לוקח את כולם, ואני לא שמתי לב לזה, אתה יודע, בכלל, הייתי פתוח שהוא פרסם את הסגל, לא עכשיו הסתכד איזה יותר מדי. אני מכין את עצמי למשחק, ואני בא לאספה, אתה יודע, הוא היה עושה לנו אספה, בשביל שלא יצא הרכב ולא יצא הסגל, היינו באים למגרש, ושם הוא היה כותב על הלוח את הרכב ואת המחליפים. עכשיו אני, אתה יודע, נכנסתי לחדר הלבשה, נכנס, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אתה רואה אותי שאני בא לצטדיון.
אתה בזון שלך.
התנתקתי, אני לא שם כבר, כאילו, אני שם, אבל לא, לא נמצא, לא קיים. מגיע, לוקח את הבגדים, מתארגן, שם את המכנסיים, שם את החולצה וזה, פאקו אומר, מגיע לחדר הלבשה, טוב, אספה וזה, אני כולי מוכן, לא שם לב שכולם עם טרנינגים בכלל, כאילו עדיין. כי הם בראש, מחכים להרכב ולספסל. והוא כותב את ההרכב, פתאום ראיתי אני לא בהרכב, וזה כאילו מסתכל, הוא מתחיל להמשיך לכתוב, אמרתי בסדר, אני בספסל עכשיו, באסתי לזה, אני מסתכל, אני רואה את בדש ואת ברק ואת יצחקי, מסתכלים עליי ככה, עושים לי ככה, מסתכל עליי ממש, אם אתם מפגרים, עושים לי ככה, מסתכל כאילו, אני מסתכל, אני רואה שאני אפילו לא בסגל. עכשיו אני היחיד של אבוש, היחיד. יו, זה עצבים קיבלתי.
הוא דיבר איתך אחרי זה? הוא הסביר?
לא.
לא?
הוא דיבר, לא הסביר, אמר לי, ככה החלטתי זה. תנוח. אמרתי לו, מה תנוח? אבל גמר וזה, אומר לי, אל תדאג, הכל בסדר. תבין כמה הוא שמח אפילו על השחקני ספסל שלנו. וזה הגמר נגד מכבי חיפה. ניצחנו.
כן, זכיתם אז באותה עונה בכלל בטרבל.
כן.
עוד פעם, כמה הוא אנדררייטד המאמן, שבגלל ששחקתם באירופה ולא הגעתם ליגת האלופות, שאגב...
אנדררייטד גדול. לא רק בגלל התארים, בגלל איכשהו ניהל אותנו. באמת, כולם ידעו בכל רגע נתון מה הם צריכים לעשות. עד איך הסיפור. הוא עשה לנו אספה לפני המשחק, עכשיו הוא היה מסביר כל השבוע מה אנחנו רוצים לעשות, לדוגמה איך אנחנו רוצים לתקוף, איך אנחנו רוצים להגן, לאן אנחנו רוצים לדחוף אותם עם הכדור ובלי הכדור. הוא פתאום לקח תפוח, עכשיו אנחנו יושבים בחטא כזה, אתה יודע, לוקח תפוח ביד, זורק לך. זורק לך את התפוח. עכשיו, אתה יודע, כל אחד לא רוצה לתפוס, מיכה ישב לידי, הוא זרק למיכה את התפוח, ומיכה לא רצה לתפוס, אני תפסתי לו. והוא שואל אותך, אם המגן שמאלי שלנו, עכשיו פה עם הכדור, והכנף שלהם שם, מה אתה צריך לעשות? מה הוא צריך לעשות?
ברמה הזאת.
ברמה הזאת. 40 דקות אספה, לפני המשחק, שעתיים לפני המשחק, 40 דקות אספה, כולם יודעים מה הם צריכים לעשות. לא רק מה הם צריכים לעשות, אני צריך לדעת מה המגן השמאלי שלי צריך לעשות, ומה המגן הימני צריך לעשות, והוא צריך לדעת מה אני צריך לעשות. תבין באיזה רמה אתה צריך לחבר את הדברים, משהכל יהיה 100.
אני כן רוצה לגעת, אני לא יודע כמה אתה צריך לפרט, אבל אותו דרבי עם פואד, אז זו שנייה עכשיו את מה שקרה. היה שם רגע, זאת אומרת, נבנה לך, אתה בעצמך אמרת, קשר מאוד מאוד מיוחד עם ג'ורדי. ובדרבי הזה, אני חושב שכולם יכלו לראות את זה, שאת הרגע שפשוט ג'ורדי ירד למטה, שאתה היית לפחות מהיציא הזה, נראה שאתה מאבד את זה, אתה לא יודע.
הוא
תופס אותך.
הייתי בטרור, אני אומר לך, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע אם יודעים אפילו, אני אחרי הדרבי הזה רציתי לעזוב, לא עניין אותי כלום, אמרתי להם, אני לא משחק יותר. כי כעסתי על זה, שפאקו לא הסכים לרדת מהמגרש, כי אימו שיורידו לנו 9 נקודות, אמרתי לו, אתה תביא את 9 נקודות האלה חזרה איתי ביחד. לא מעניין אותי שיורידו 9 נקודות, לא אכפת, לא היה אכפת לי, כי האמנתי שאני אקח אליפות בכל מקרה, אמרתי לו, אתה תביא אותם איתי ביחד, או שנתמודד עם כולם ביחד. אתה נותן לי לרדת מהמגרש, שלא עשיתי כלום, אוהד תקף אותי, אתה נותן לי לרדת מהמגרש בכרטיס אדום, במקום שכולם ירדו איתי ונעשה מחאה, בגלל שאתה מפחד שיורידו לנו 9 נקודות. בסוף מי שנפגע מהסיטואציה, זה רק אני. איך שלא תסובב את זה? ומאוד מאוד כעסתי, ואמרתי לג'ורדי, אתם לא יורדים מהמגרש, אני לא בא יותר. לא מעניין אותי כלום, אתה לא יורד, אני לא בא יותר. ונכנסתי אליו למשרד יום אחרי, אמרתי, אני לא רוצה להתאמן. לא התאמנתי.
ואיך הוא הרגיע אותך?
הרגיע אותי, אתה יודע, נרגעתי גם לבד, מה אני אעשה? הייתי אימפולסיבי גם והכל, אבל באמת האמנתי שהיינו צריכים לרדת מהמגרש, וכולם רצו לרדת מהמגרש, פשוט פאקו וג'ורדי היו כאילו המבוגרים האחראים, וג'ורדי אמר לי, אני יורד איתך מהמגרש, לא משנה, נקבל דברים בראש, לא משנה, נקבל את זה ביחד. אבל בסוף מאוד התאכזבתי שלא ירדנו.
למרות שהמשחק לא שוחק בהמשך.
ברור, המשחק פוצץ כי טל פיצץ אותו, והאוהדים פיצצו אותו, אבל אני חושב שהיינו צריכים לקחת אחריות ולא להמשיך משחק, כי בסוף, טוב, לא אנחנו היינו צריכים לעשות את זה, השופט היה צריך לעשות את זה, מישהו היה צריך לעשות את זה.
כן, יש איזה אימפקט שהקבוצה באה ויורדת מעצמה. ברור,
המשחק לא יכול להימשך ברגע שתוקפים אוהד, אוהד תוקף שחקן, והמשחק ממשיך לשוחק כרגיל, והשחקן בחוץ.
לסיטואציה הזאת הייתה השפעה עליך? על המשך, זאת אומרת, איזה שהם תובנות?
לא, זה נתן לי דרייב. זה נתן לי עוד דרייב ועוד דרייב ועוד דרייב, לא עניין אותי כלום. הייתי כל כך חזק בראש, הייתי אני עדיין, אבל שככל שהאינטריגות האלה היו יותר גדולות, וככל שהיה יותר בז שלילי וכל מיני דברים כאלה, כי גם לפרשייה הזאת נכנסתי בעל כורחי.
נכון, זו סיטואציה שנקלעת אליה.
סיטואציה שאתה נקלע אליה, זה לא סיטואציה שעשית עכשיו, יכולים להגיד, התגרדת עם הפיו-פיו, נאבקת הגולים, המשכת לחגוג, המשכת בולשיט אחד גדול. זה מי שרוצה להיפגע, בוחר להיפגע גם, אתה יודע, אתה יכול גם לשים פס ולא להיפגע. בוא נגיד שאם לא הייתי מצליח במכבי, הם לא היו נפגעים ככה. אתה מבין? לא היה מעניין אותם. בסדר, עבר למכבי. זהו.
אוקיי. לקחנו טרבל. פאקו כבר לא איתנו, יוקנוביץ' מאמן, מחנה אמונים בלאובן, באוסטריה, שרן עזב בקיץ הזה לויטסה, אבל יש במכבי, טרן זהבי, דיגל אלברמן, קרלוס גרסיה, אוקיי? לא מעט שחקנים שיכולים לרשת את סרט הקפטן, אני פעם ראשונה שנקלטתי הסיטואציה, אבל זה בעצם בחירה של השחקנים, מי יהיה הקפטן שלהם.
אלבן חיים הבלם הגיע גם.
נכון. ובוחרים בערן זהבי להיות הקפטן.
אני לא רציתי להיות הקפטן. אני אחרי שבחרו בי, אני ביקשתי לא להיות הקפטן. אתה יודע, אני לא רציתי להיות הקפטן, אני רציתי שגל אלברמן יהיה הקפטן. מסיבה פשוטה. אני לא חושב שאני צריך את הסרט על היד בשביל להיות הקפטן. כי גם כששרן היה קפטן, הייתי מאוד מאוד עוזר לו ותומך בו בכל דבר. גם היום. גם היום אני קפטן בעל כורחי, לא כי רציתי להיות קפטן. אני קפטן על המגרש, אבל...
אבל למה? מה הבעיה? גם הנבחרת לא רציתי.
כן, גם הנבחרת לא רציתי. כי מסיבה פשוטה, אני חושב שכשאני יודע שאני לוקח אחריות בכל מקרה, ואני יודע שאני יכול להיות בגב של הקפטן שלי, ולעזור לו בכל דבר שהוא צריך, אז אני אהיה איתו ואני אעזור לו, זה אומר שיש לך כבר 2, ולא שאתה צריך לקחת את כל הדברים האלה עליך, וצריך לסחוב עוד אנשים. יותר קל לי שיהיה מישהו שינסה לסחוב ולעזור לו לסחוב אותם, מאשר לעשות את זה לבד. ורציתי לשים על גל אלברמן עוד אחריות, כי אני חושב שהוא יכל לעשות את זה. פשוט גל הוא טיפוס שונה, הוא קפטן מסוג אחר, הוא מנהיג מסוג אחר, והוא לא אהב את כל ההתעסקות הזאת, אז בסוף לקחתי את זה על עצמי.
דיברת איתו?
כן, הוא לא רצה להיות. הוא העדיף שאני, אתה יודע.
כי הוא בחר, הוא אמר לו לא.
כי הוא אומר לי אותו דבר, הוא אומר לי, רן, אני אעזור לך, אל תדאג, אבל אתה תהיה בפרונט. ואני רציתי שהוא יהיה בפרונט. כאילו, היה בינינו כבוד כזה גדול שלא עניין אותי. גם השנה, לדוגמה, איביץ' לא זוכר, שרן לא פתח בהרכב, ואיביץ' שם את הקפטן אצלי. אז הלכתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, תן את הקפטן למי ש... אתה יודע, גלאזר, דור, לא זוכר למי זה היה. כן, כאילו, לא... אתה יודע, לא, זה לא מעניין אותי, באמת. אז אמר לי, לא, לא. הכל בסדר, כאילו, תהיה אתה, ואז באתי לגלאזר, נראה לי, אמרתי לו, גלאזר, קח את הסרט, אמר לי, לא, לא, אתה. כאילו, אין בינינו את הדברים האלה, זה לא מעניין.
אז, אוקיי, כאילו, אתה יודע, מבחינת אוהדים, סרט קפטן, אם יש משהו שהופך יותר, או לא שצריך, אבל הטרן המכביסט, זה הסרט, אני מניח שהרבה לפני כן, כבר משחקי דרבי, הפכת להיות המכביסט, מה המשחק שהפך אותך להיות? אתה יודע, טל בן חיים אמר לנו בדוקו, והוא לא כבש, בדוקו שעשינו על הדרבי, של 3-2, הוא לא כבש שם בכלל, הוא נכנס מחליף, הוא שחק את הפנדל. הוא אמר לנו, ושזה הרגע, זו הנקודה, שהוא הרגיש מכביסט.
אני חושב שטל עוד היה לפני, כבר קיבלו אותו הרבה לפני, והיה יותר פשוט. באמת, טל היה שחקן אהוב במכבי. הרגע שאני הרגשתי שזה אפילו ב-4-0, הדרבי הראשון לא כבשתי, אבל חגגתי עם הקבוצה, ואז היה השער שלי בדרבי השני. נכון. ועם חגיגה, אתה יודע, חגגתי עם החולצה על השלט וזה. באמת היה התפרצות רגשות כזאת. אני חושב ששם זה היה הרגע שקיבלו אותי הרבה 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 יותר.
ואתה?
אני הרגשתי שהאיכות כבר, אתה יודע, לפני, אבל בסוף קהל, הוא רוצה משהו מאוד מאוד משמעותי, בשביל לחבק אותך בכזאת רמה.
יש לך קשר מיוחד עם האוהדים, תכף נדבר על זה, באמת, זה קשר שאין להרבה מאוד שחקנים, לא רק בכדורגל הישראלי, אבל בטח אצלנו. באותו קיץ של 2015, אתה עושה קמפיין מטורף, קמפיין במקדמות ליגת האלופות, אומנם נפתח עם הפסד להיברניאנס, אגב, מה קרה שם?
מה קרה שם? עזוב, נו.
אני הייתי שם, כולם היו בפרצוף של סנטה קולומה 2 קורא לנו.
אני לא שיחקתי, אגב.
אני יודע.
הייתי פצוע כי נתקעתי בעמוד בריצה בים לפני תחילת האימונים. אתה לא יודע את זה?
לא, לא.
קראתי את השריר. חואן טוריחו, היה לי 12 יום חופש, הוא אמר לי, תקשיב, ונסעתי לווגאס ולוס אנג'לס, הייתי 10 ימים, וחואן אמר לי, תקשיב, אתה לא זז בפגרה הזאת, אתה לא עושה מטר ריצה, יש לך 14 יום חופש, אני רוצה שאתה לא זז. אתה מכיר אותי, נחתתי מארצות הברית אחרי 10 ימים, אמרתי, טוב, מה אני עושה עכשיו וזה, יאללה, יצא לריצה בים. יצאתי לריצה וזה, עברתי באיזה מקום, ואז הסתכלתי על הזמן, חזרתי, הסתכלתי על הזמן, בום.
הרגשת.
נתקעתי בעמוד, עפתי קדימה, יש בערך, זה היה 7 בבוקר. נתקעתי בעמוד, עפתי קדימה, התקשרתי לנמרוד, אמרתי לו, נמרוד, אל תשאל. קראתי את השריר, אמר לי, בוא מהר מיד, עכשיו לקריאת שלום. באתי לקריאת שלום, קראתי את השריר. עכשיו חודש וחצי לא עשיתי מחנה אימונים, לא עשיתי הכנה, לא עשיתי כלום, התאמנתי עם נמרוד וזיגדון כל המחנה אימונים. חודש התאמנתי איתם. לא עשיתי כלום.
יש לך נטייה כזו.
כן, מה אני אעשה? פגר.
אוקיי, אז היית בברניאנס, אני זוכר, אני הייתי שם, אני זוכר שהפרצופים של כולם היו פרצופים של...
אגב, יוקנוביץ' אמר לי, תקשיב, כבר חזרתי, אמר לי, תקשיב, אני מכניס אותך רק עם חייב, ואז אנחנו בפיגור 2-1, והוא ממשיך לתת לי לעשות חימום ספרינטים על הקו, אני אומר לו, מה, כאילו, מתי, אז מתי אתה חייב אותי אם לא עכשיו?
אגב, ספרינטים על הקו, יש סיפור חמוד ששמעתי על זה ש... אני לא יודע באיזה משחק, אפילו לא יודע באיזה עונה זו היה, אבל אני מניח שב-2015, אתה על הספסל עם ריקן, ואז המאמן אומר לי, ריקן, תקום תעשה חימום, ואז מה שאתה זורק לי, ריקן, זה... תגיד, איפה עושים פה חימום?
יכול. שמע, לא הייתי... לא הייתי בכיוון. לא, לא הייתי בכיוון הזה, אתה יודע, פתאום אתה רואה שם, פתאום שם.
אתה עושה, אבל באמת, אחרי ברניאנס, חזרתם, ניצחתם את הקבוצה הזו בארץ, ניצחון גדול, מגיע לפלזן, מפסידים בארץ. מנצחים שם, מגיע באזל, זאת אומרת, למעט איברניאנס שלא רק אתה כבשת, בכל שער המשחקים מן הסתם, אתה כובש שערים שהם שערים אייקונים, זאת אומרת, שערים שמובילים את מכבי תל אביב, פעם שנייה בהיסטוריה לליגת האלופות, יש איזה, זאת אומרת, אני מניח שהוויכוח תמיד יהיה מה השער היותר גדול, ה-2-1 בפלזן, ה-2-2 בבאזל,
או 1-1 בבלומפילד.
או 1-1 בבלומפילד.
אני חושב שהגול בבאזל הוא היה הכי חשוב, כי בסוף בבלומפילד אני מאמין שמכבי תל אביב יכולה לנצח כל קבוצה. באמת, באמת מאמין בזה. כי ניצחנו באמת קבוצות אפילו יותר טובות מבאזל, אם זה פרנקפורט ואפילו בורדו, ובאמת, יש ניצחונות גדולים גם לאורך ההיסטוריה. פריס סן ז'רמן הפסידה פה, ואולימפיאקוס, באמת, הפסידו פה קבוצות
כן.
מאוד מאוד טובות. אבל ב-2-2 בבאזל זה כאילו נתן את ה... כי אל תשכח, שנה לפני זה היה פה את ה-3-3 בבלומפילד, ואחר כך הפסדנו שם 2-0, אם אני לא טועה. בבאזל. 1-0 או 2-0, לא, לא. הפסדנו שם.
הפסדתי שם 3-0.
3-0?
Mm-hmm. עוד יותר גרוע. היה את ה-0-0 פה, 3-0 שם, 3-0 שם זה היה עם, עם ברק.
נכון, נכון, שהוא קרא את הרצועה בחימום, וכל הקבוצה הייתה כבר...
מפורקת?
מפורקת אחרי...
כן, זה באמת משפיע עד כדי כך?
בטח, זה השפיע עלינו. זה השפיע עלינו, ברק היה גם במומנט מעולה.
נכון.
וזה השפיע עלינו, אתה יודע, אתה יורד לחדר הלבשה, ואנחנו יודעים את ההיסטוריה של ברק, אחרי מה שהיה לו, ואיזה דיכאון הוא היה בפציעה הראשונה, ועד שהוא חזר לעצמו, והיה באמת במומנטום, הוא גם היה מאוד חשוב למערך שלנו באותו משחק, ואתה מקבל את הידיעה הזאת מכלום בחימום, זה השפיע מאוד על השחקנים, התרכזנו המון המון בברק, שואלים מה קורה, איך אתה, אתה יודע, ואז יוצאים למשחק. במשחק הזה שאתה קצת לא מפוקס עם באזל, באזל הקודמת, היית מפרקים אותך. אז אני חושב שהגול בבאזל נתן לנו את האמונה שהנה אנחנו עושים את זה.
את האמונה הזאת. 2-1 שם, דקה 80 ומשהו, אוקיי, זה משחק ראשון, יש גומלין. שתם אחת באה, אתה יודע, כאילו, את התוצאה שאתה אומר, בוא נשמור עליה.
אתה יודע איזה צעקות מהספסל? אחורה, לכו אחורה. וג'ורדי, אני רואה מהקהל, וקרלוס גרסיה מהספסל, והמאמנים, וכולם, אחורה, מה אתם עושים? אתה יודע, כל התקפה שאנחנו יוצאים ויוצאים למתפרצת, כולם צועקים אחורה, כי 1-0 מספיק לנו פה בבלומפילד. אבל אתה יודע, אתה פתאום רואה מצב שאתה יכול לעשות איזו התקפה, אתה פשוט יוצא. ועשינו התקפה, ואז עוד התקפה. כדור הגיע למיכה שם, ומשם היסטוריה, אתה יודע.
אתם אבל האמנתם שאתם הולכים לנצח, הולכים לנצח, הולכים לכבוש את השער?
לא.
זה סתם, אמרנו, אנחנו יוצאים קדימה.
שמע, יוצאים קדימה, ופתאום יוצא איזה מצב, זה לא עכשיו היה איזה מצב שבאמת התקפה איזה מתפרצת כזאת שאנחנו יכולים לעקוד, העננו את הכדור, ואז הכדור הגיע למיכה, שהרים הרמה... לא עכשיו בין ההגנה לשוער, שאתה צריך לשים את הראש, או זה כדור קל לתת גול. הייתה רמה טובה, אבל נגיחה מהפנדל, כאילו, לא יודע.
זה לא שהאופי אני לך, בשום צורה ש...
יש לי הרבה גולים בראש, אתה יודע, אגב, ראיתי...
כן, אבל סטטיסט, לא מכזה כן. מרחק.
לא מכזה מרחק, ולא...
שער של אברהימוביץ', לא. אני מצטער של כן. רונלדו, כן? גם התרוממת לגובה...
מיכה, אמרתי גם, אתה יודע, היה לי שיחה עם יצחקי אחר כך, ואמרתי לו, תשמע, הרגשתי שמשהו הרים אותי למעלה. הרגשתי שמשהו הרים אותי למעלה בגול הזה, לא יודע להסביר את ההרגשה. אני לא יודע לקפוץ ככה, נו, עזוב. זה לא אני, כאילו... באמת, לא יודע לקפוץ ככה.
בדקה 90, אתה יודע, אחרי 90 דקות של משחק.
דקה 95 זה היה בלי... הייתי כזה עייף. זה אני אומר, היה איזה כוח עליון שם.
אתה יודע, זה היה פרצוף שראו בטלוויזיה, את הפרצופים של באזל, זה היה כאילו הם מבחינתם גמרו את הסיפור שלהם, הם לא עולים. שיש עוד גומלין בארץ, 2-2, לא...
ופה הם הובילו 1-0, ואתה יודע... אני לא אשכח, אמרתי למיטרוביץ' לפני המשחק, אתה יודע, וולטר סמואל שיחק, אתה יודע, הוא היה בלם כאילו, היה באינטר וזה, וראיתי בווידאו, באמת, עקבתי אחריו, וראיתי את כל הדברים, והוא היה אוהב שהולכים לפניו, ואז הוא היה תוקף אותך בגב, ואמרתי למיטרו, מיטרו תקשיב, אני מבקש ממך, שאתה מקבל את הכדור תוך כדי המשחק. אמרתי לו, אני עושה כאילו, אני בא אליך ואני רץ לו לעומק. רק תן לי את הכדור מעליו. אמרתי, רק שים את הכדור מעליו, שים לי את הכדור מעליו. עשיתי כאילו אני בא לכדור, מיטרו עצר אחד, ונתן לי צ'יפ מעליו. ככה היה גול.
אני לא בטוח אם זה גם השער שאתה רצת אחרי זה לקהל, ורשום פה משהו הכי טוב בעולם.
לא, זה לא היה גול. זה היה נגד באר שבע.
מה, עושה זה פשוט, אתה אומר, זה ממש. אתה יודע, זה פשוט אומר, יש מעט מאוד שחקנים, בכדורגל לא רק הישראלי, עולמי. שיש להם, לאורך הקריירה שלהם, כל כך הרבה רגעים של ווינריות, באמת, של שערים עם הבאזר, של שערים שהם שערים גורליים, זאת אומרת, של אליפויות, של הפלות למפנים באירופה וכולי, רגעים שהם כאילו לא נשכחים, שלא נדבר על סים, אוקיי? מעט מאוד שחקנים כאלה, ואתה אחד מהם. זה כוח מיסטי, מה זה? זה כאילו...
יש בזה גם משהו? אבל אני חושב שזה גם בתת מודע של השחקן, שהוא יודע שהוא לא מפסיק לנסות, לא משנה מה קורה. לדוגמה, סתם, זה משהו שעבר לידך, אבל בשבת האחרונה זה לא קרה. אני האמנתי שעד השנייה האחרונה יגיע לי המצב ואני אבקיע את השאר. ואני אתן את השני ואנחנו ננצח, אבל זה לא קרה.
וגם, אבל הפקעת...
הפקעתי, אבל זה לא...
תסלו לך.
נכון, אבל זה לא קרה. אתה מבין, זה לא קרה בסוף, אבל אתה לא זוכר את זה, אתה זוכר רק את הרגעים שקרו, כמה כאלה קרו, 20, 30, לא יודע, 50,
זה לא מעט.
זה המון, אבל היו הרבה יותר שזה לא קרה, אבל אני האמנתי שזה יקרה, ואני יצאתי מוכזב שזה לא קרה, ואני עד השנייה האחרונה, אני אנסה, ואני אנסה לעשות את זה, ויאמין בזה באמת, באמונה שלמה, שאני יכול לעשות את זה, אבל לפעמים זה לא קורה.
יש לך גם בכלל, באופי שאתה יודע, מדברים על... נגיד על רונלדו, אוקיי, שחקנים, אני בכוונה נותן שם כזה מפוצץ, אבל נגיד רונלדו, שזה ספורטאי, לפני שהוא שחקן, כדורגל, הוא ספורטאי, הוא שומר על עצמו, הוא מתאמן בלי הפסק.
הוא המלך. לא, באמת, הוא זה, אתה יודע, זה, אין מה להגיד, זה האייקון הכי גדול שהיה בכדורגל לטעמי. אפשר להתווכח מי יותר טוב, מי יותר...
זה נכון להתווכח בכלל?
לא, אני חושב שכל אחד בגדולתו, אבל בוא נגיד שלמסי יש דברים שאין מה לעשות, הוא לא, מישהו לא לימד אותו את זה, הוא לא למד את זה, זה פשוט נגעו בו עם מקל קסמים, זה מה שהוא עושה עם הכדור, אי אפשר, אין עוד אחד בהיסטוריה שעשה את זה, אבל זה הכישרון שלו וזה הוא, והוא גם עובד קשה, אני בטוח, אבל קריסטיאנו... זה קריסטיאנו.
אבל הוא אתה שונה.
אני אוהב שהוא יכול לתת גול מכל סיטואציה, בכל רגע נתון, מכל תפקיד. אם זה יהיה מקרן, הוא יכול להבקיע כדור בראש, אם זה יהיה מביתה חופשית, פנדל, בימין, בשמאל. הוא השחקן הכי שלם שידע כדורגל, לדעתי.
אוקיי.
יכול להיות שמסי הכי טוב, אבל רונלדו הכי שלם.
אז זה מביא, אז אתה שונה. אתה שונה, אתה בלי חלילה עכשיו להוריד, אוקיי?
אני אין לי כלום
בשביל. אבל אתה לא, אתה תסכים איתי, אתה לא השחקן הכי טכני בעולם של כדרור על מטר רבוע לעבור ארבעה שחקנים. רונלדו, דיברנו עליו, אתה יודע, פיזית בו, אין הרבה שחקנים, אולי זלטן ברמה שלו, יכולת כזאת, בן אדם מתרומם מהמקום לנגיחה, הוא כמעט 2 מטר בגובה באוויר. אין לך, אבל אתה תמיד שם, אבל אתה תמיד שם לא בנגיעה, של השפיץ של הנעל, אתה יודע לתת את הכדור בפנים. גם, אבל לא רק. אתה תמיד שם.
נכון, אבל אני חושב שמה שמאפיין אותי גם, זה שאני יכול להבקיע שערים מכל... מסיטואציות שאתה לפעמים לא חושב שהם יקרו, והם קורות. אם זה בראש, אם זה בימין, אם זה בשמאל, אם זה בעיטה חופשית, פנדל, קרן, אתה יודע, יש לי כל כך הרבה שערים שונים. אז... קשה להצביע על משהו אחד שמאפיין אותך, אבל בסוף אני חושב שמה שעושה אצלי את ההבדל, זה הרבה בראש, ובהבנת המשחק, מתי לרוץ ולאן, להיות כל הזמן בתנועה, ולנסות כל הזמן וכל הזמן.
שג'ורדי עזב, עשינו איתו רעיון, שהוא דיבר על רגעים, רגע מפתח לאורך השנים שהיה פה, ושהגענו לליגת האלופות, הוא אמר, מה שאנשים, אתה יודע, שהגיע הגרלה, אז כולם דיברו, וואי, דינמו קייב, אנחנו יכולים אולי לעשות נדם, יש 3 נקודות בבית וזה, וצ'לסי אולי נפתיע. הוא אמר, כאילו, שמעתי את כולם, וכאילו זה עבר בי שאנשים לא מבינים שאנחנו כרגע נמצאים במסיבה, שלא באמת הוזמנו אליה. מתי אתם הבנתם את זה?
במשחק הראשון. לא, האמת שאני הבנתי את זה, כי הייתי עם הפועל תל אביב במסיבה הזאת.
אבל בהפועל דווקא עשיתם שם בהתה ספציפית, אחד השערים היפים שלך.
גם בהפועל, כשהייתה קבוצה, בוא נגיד, היה לנו משחק נגד בנפיקה בבלומפילד, שניצחנו 3-0, אבל אם אני אראה לך את הסטטיסטיקה של המשחק הזה, היה משהו כמו 30 ומשהו בעיטות לשער של בנפיקה, מול 4 בעיטות שלנו, וניצחנו 3-0. זה היה משחק אחד החד-צדדיים שחוויתי באירופה. אז אתה יכול לנצח רגעים, אבל בסוף עם הקבוצה הטובה הזאת, אם זה פורטו ואם זה דינמו קייב וצ'לסי, היו צריכות את הנקודות, ובבית הזה עם מכבי, כולם היו צריכות את הנקודות, כי כולם היו קרובות. ברגע שהם צריכים ממש את הנקודות, אין לך סיכוי.
באיזה שלב, אתה הבנת את זה מההתחלה?
אין לך סיכוי פשוט, כי הם יותר איכותיים, הם יותר טובים, הם יותר מהירים, הם יותר חזקים, יש לך סיכוי של 1 ל-20 משחקים.
אתה רוצה להגיד לי, אתה מגיע למשחק הראשון בסטנפורד ברידג', לא היה לכם איזושהי התחושה?
היה לנו תקווה, ברור. היה לנו תקווה, היה לנו זה, אמרנו, אתה בא בטירוף, אתה נותן הכל, אתה נותן 100, אבל גם אם הם נותנים 100, אין לך סיכוי. 100 מול 100 שלך מול 100 שלהם, אתה לא שם.
לא כוחות.
תשמע, זה גם בעקבות כל החוקים בכדורגל הישראלי, אין מה לעשות. הם משחקים עם, אתה יודע, לא כולם מאנגליה, או רק 5 שחקנים לא מאנגליה. יכול להיות שאם זה היה ככה, אולי זה היה שונה. הם משחקים עם שחקנים ברזילאים, ארגנטינאים, בלגים, איטלקים, מכל הבא ליד. ואתה יודע, החוקים באנגליה זה...
האמת שאנחנו היינו גם בעונה, כאילו באמת ש...
5 זרים?
5 זרים שלא שחקו.
כן, 2 הם אפילו לא שחקו.
כן.
אתה יודע. אז כשאתה שם את זה על כף המוזניים, אלה ההבדלי רמות. אם הולך פה 9 זרים או 10 זרים, שאתה יכול סתם להכניס אותם אפילו חילוף, 6 זרים בהרכב, 4 זרים יכולים להיכנס חילוף, זה יוצר הרבה יותר תחרותיות מבחינת ה...
במפעלים האלה.
כן, במפעלים האלה.
סיימנו את ליגת האלופות, הגעתם סוף העונה הזאת, נצחים 6-0, ניצחון עצום את מכבי חיפה במחזור האחרון, אמנם באר שבע לקחה אליפות, באותו שבוע אתם מפסידים, למכבי חיפה את הגמר גביע.
נכון.
אני לא רוצה להתעסק עם כל מה שהיה שם, אני רק אשאל אותך אם ברגע הזה, נגמר המשחק, טדי, אתה רוצה החוצה, אם ברגע הזה אתה מבין ש...
לא. לא, לא, לא. לא, הבנתי ש... תשמע, היו הרבה דיבורים, הצעות מפה והצעות מפה בינואר, ולא רציתי לעזוב, כי היינו באמת גם בליגת אלופות, ולא הגיעה הקבוצה הנכונה שרציתי לעזוב אליה. אמרתי תמיד לג'ורדי, למיץ', אמרתי להם אני אעזוב, ואחת משתי האופציות. או לקבוצות מהטופ, מה זה מהטופ? אתה יודע, לא צ'לסי, אתה לא יכול להגיע לשם עם מכבי תל אביב, אבל מהדרג השני, לדוגמה, היה מסע ומתן עם סביליה, לדוגמה, שלא לא אפשיר לעסקה, אבל רצו והתלהבתי. אבל זה לא קרה. היה את אייקס של פטר בוס, בשנה עם הסינים, שעזבתי בסוף לסין, היה את אייקס עם פטר בוס, שבסוף החליטו לא לשלם 5 מיליון על שחקן 29, ואז הגיעו הסינים. אז אתה יודע, בוא נגיד שאם היה לי את אותו חוזה בסין, או אפילו חצי באייקס, הייתי הולך לאייקס.
אוקיי, אבל, אז כאילו נגמרה עונה, אתה טס לחופשה שלך, לא נבחרת, לא נבחרת.
היה נבחרת, וטסתי לחופשה.
ואתה מבחינתך חושב על החזרה למכבי?
זה החופשה הכי לא חופשתית שהייתה לי. אשתי עד היום אומרת שהפעם חוויה הראשונה שלה בתאילנד הייתה הכי גרועה שאפשר. כי הגיע כבר המסע ומתן עם הסינים. אתה יודע, זה התחיל כבר בנבחרת, אז התחיל להתגלגל, ואתה בתאיות, מה, ומתחיל לבדוק, ומתחיל לראות, אז הסכומים עולים ועולים, והמסע ומתן מקבל תאוצה יותר גדולה, ואני בתאילנד, ומיץ' בקנדה, וג'ורדי בספרד, ואתה אומר אותו, מה קורה פה? ההבדלי שעות הם... אתה יודע, זה 12, או 12 שעות הבדל.
משהו כזה, בין משהו כזה, כן, לכאן.
בין פה כן. לפה. ואתה מתחיל, בלילה הייתי מדבר עם מיץ', בבוקר הייתי מדבר עם ג'ורדי, הייתי יוצא בשלוש בבוקר מהחדר, כל היום, לאורך כל היום אני מדבר עם ג'ורדי, כי הוא אותם, אתה יודע.
אתה יודע, התמונה שהתקבלה אז, זאת אומרת, אני אקח אותך לאותו יום חמישי אחרי ימים, אחרי ימים של פינג פונג, לפחות בתקשורת, של ערן נשאר, ערן עוזב, ערן נשאר, ערן עוזב, והנה מכבי יצאו יותר, מכבי יצאו ככה, והוא רוצה להמשיך, הוא בכל זאת ילך לכסף הגדול, מגיע יום חמישי, בבוקר הקבוצה ממריאה למחנה אימונים.
היה הרבה לפני, היה הרבה לפני מימית, שהייתי, אתה יודע, נסעתי מ... טסתי מ...
תאילנד לארצות הברית, לקנדה?
טסתי מקוסמוי לקנדה, לטורונטו. 18.5 שעות, אני ואשתי רק עם דברים קיציים, קפקפים, כל מיני דברים כאלה, וצריכים לטוס לקנדה, ששם קורמים. עצרנו בשדה תעופה בהונג קונג, היה לנו קונקשן, התחלנו לקנות דברים, מעילים של מונקלר, אתה יודע, כאילו, לא הברירה, שמנו מעיל כאלה. טסנו לשם, ואתה יודע, שם קצת קראנו את החבל, ומיץ' אמר לי, היינו במסע ומתן, להישאר, הוא מאוד רצה שאני אשאר, ואתה יודע, זה כבר היה יותר מדי.
הפערים?
הפערים הכספיים לא היו יותר מדי, כי כבר הגענו לאיזה מדווה הזוי, והבנתי שזה גדול מדי לעשות את הדבר הזה פה, כי זה היה באמת גדול מדי. וקראנו את החבל במסע ומתן, ומיץ' אמר לי, ההצעה הייתה 5 מיליון. וכבר התעצבן, הוא התעצבן, וגם אני הכעסתי. אמר לי, או 8 מיליון, או שאתה נשאר במכבי. לא היה לי סעיף שחרור. לחצתי לו את היד, אמרתי לו טוב, יש לי טיסה, כאילו, עלי טיסה, אשתי חיכתה לי בשדה תעופה, ו... מיץ' תודה, מכניס את הטייס, לוקח אותי במסוק לשדה תעופה, זה היה קטע הזוי, וככה סיימנו, ואני רושם לרונן, לסוכן שלי, תודה, הייתי לבד, אני רושם לרונן קצב, אני אומר, תקשיב, קראתי את החבל, יותר מדי, כאילו, עברתי את ה...
עברתי את הקו האדום שלי.
כן, עברתי את הקו האדום, ומיץ' אמר 8 מיליון, או שאין עסקה, אז לך תביא 8 מיליון, או שאין עסקה. התפוצץ לי הראש, לא ישנתי יומיים, סגרתי את הטלפון, נרדמתי לפני שאמרנו, בלי כדור שינה, בלי כלום, מטורונטו עד הבית.
לא התעוררת
שנייה. לא התעוררתי לשנייה. הייתי פשוט כל כך גמור, התעייפתי מהמצב, כבר לא עניין אותי כלום. נחתתי בישראל, וההודעה הראשונה מרונן הייתה ההצעה של הסינים 8 מיליון. וזהו, מפה מיץ' לא יכולה ללכת אחורה, אז אתה יודע.
אבל עדיין, אתה נסעת עם הקבוצה לשדה תעופה, רגע לפני שהם יוצאים למחנה אימונים, אתה נמצא, אתה עובר את כל הבידוק הביטחוני.
כי זה, אתה יודע, יש הרבה...
יש עוד פרוצדורה שצריך כדי להשלים את כל המהלך.
ואז ג'ורדי לחץ שאני אשאר, והתחיל להעלות את הדברים עוד הפעם, ועוד זה, ועוד הצעה, ועוד פה, ועוד ככה. וג'ורדי לחץ מאוד מאוד מאוד, והגיע הרגע שאמרתי לו, ג'ורדי, שנינו הרי יודעים מה הולך לקרות. הסתכל עליי, שנינו יודעים מה הולך לקרות. הוא הסתכל, אמרתי לו, אסור לי לבוא למחנה אימונים, כי אתה יודע, הנה ההצעה, זה מה שיקרה. אני חייב לטוס קודם כל, אני חייב לטוס לראות, אני רוצה... זה יקרה בסוף. ואמרתי לו, אני לא יכול לבוא למחנה אימונים, כי גם אמרו לו, תשמע, העסקה קורית. ידעו במועדון שהעסקה הולכת לקרות. כאילו, כבר המועדון הגיע למצב שגם הוא רצה את העסקה הזאת. וזהו, אמרתי לו, תקשיב, אני אתן לכולם לעלות, אני לא יכול להיפרד מהם. כאילו...
אתה באמת ידעת, כאילו, אני אגיד לך מה, אנשים שהיו שם, צוות שלנו של המדיה, הם אומרים, כאילו, זה היה... מראה לא הגיוני, כאילו כל הקבוצה עשה בורדינג, אתה איתם, אתה כל הקבוצה עשה בורדינג, ואז מי שנמצא בשדה תעופה, בדיוטי פרי, באזור הזה של הגייט, משהו רואה
זה ערן? שמרנו את זה בשקט, כי ביקשתי מג'ורדי שאני לא יכול לעשות את זה, אני לא יכול להיפרד מהשחקנים, היה לי קשה מאוד להיפרד מהם אפילו. לא רציתי לעשות את זה אפילו, לא רציתי לתת להם לנסוע עם הרגשה כזאת, שעכשיו יש פה פרידה ויש פה זה, אמרתי טוב, עוד כמה ימים אני אטוס ו... נסגור את העסקה והכל, ואני אפרד מהם כמו שצריך, אבל זה לא היה הזמן. ואתה יודע, אני וג'ורדי חיבקנו אחד את השני, הבנו שזה הסוף.
ואז קריזה בדיוטי פרי, רן זהבי, המזוודות שלך מחכות.
וואי, אתה לא יודע איך אנשים מסתכלו עליי בשדה תעופה, אתה לא מאמין, אנשים מחפשים, מסתכלים, פתאום רואים אותי, רואים איפה המזוודות, מה קרה, זה היה מצחיק.
טוב, אין לנו יותר מדי זמן, אז אנחנו לא נדבר יותר מדי על סין, פרט לזה שכאילו זה כן מעניין איך הזווית של שחקן ישראלי שמגיע לא לליגה שהוא לא מכיר, אלא למדינה שהוא לא מכיר.
היה משוגע. היה משוגע לגמרי, זה היה כאילו, אתה מגיע למקום, אתה לא יודע, אתה נוחת, אתה אומר מה הסין וזה, אנשים התחילו לשאול אותי, מה, איך שם, אתה יודע, חשבו מסתובבים שם סוס ועגלה, ואני מסתכל, אני נוחת, ואני כאילו הגעתי לניו יורק, כל הבניינים וכל, כאילו, אתה אומר, מה הולך פה? ואתה מגיע לחוויה מטורפת, עם טיסות בין המשחקים, והרבה מחוץ לבית, ואתה מגיע לאצטדיונים, ואתה רואה שהרמה, רמה גבוהה, ולא אגיד לך שזה אנגליה, כן? או ספרד או זה, לא. אבל...
הסיפור הכי פרוע שלך משם.
הכי פרוע.
הכי משוגע, הכי, שאתה אומר, זה סין.
יש לי מלא. זה סיפור מצחיק על המאמן?
כן.
היה לנו מאמן, הוא היה מאוד מאוד אינטליגנט, דרגן סטויקוביץ'. עכשיו אתה יודע, הוא כל כך שמח עליי שאני כל הזמן ניתן גולים, והיינו משחקים מאוד מאוד התקפי.
מפתיע.
אבל ההגנה שלנו הייתה, אתה יודע, בוא נגיד, התקפה של הפרמר ליג, הגנה של, לא יודע, תבחר איזה קבוצה שבא לך, לא בא לי לפגוע באף קבוצה.
לא, נדבר עליהם.
בקיצור, עכשיו אתה מכיר אותי, אני יורד מהחימום וזה, והיה לנו משחק קשה. אני יורד מהחימום, כאילו היינו, נכנס לשירותים, ואני עושה פיפי פה, והוא פה. עכשיו הוא מסתכל עליו, אומר לי, ערן, מסתכל עליו, אני אומר, מה הוא רוצה עכשיו? הוא יודע שאני בפוקוס שלי. אומר לי, today, if you score two, maybe we draw. If you score three, maybe we win. So you need to score 3 goals. Good luck. נתתי 2, הפסדנו 3-2. אני מספר את זה לחברים בקבוצה, הם בוכים את זה.
הנה בחור לאמר איתו.
וואי, אתה לא מבין, איזה מצחיק זה היה, אבל באמת היו הרבה חוויות מטורפות.
עקפת אחרי מכבי, שם עברת גם לאיינדובן, אבל כל התקופה הזאת עקפת אחרי מכבי. רגע אחד שהיית, אמרת, צובד לי שאני לא נמצא עכשיו.
הרגע שהכי עצבן אותי, בשנה שעזבתי, שראיתי את באר שבע חוגגים בנתניה, שמליקסון עשה עם החולצה, עכשיו אני מאוד אוהב את מליקסון בלי קשר, אבל זה הציק לי, כי זה היה אליפות שנייה שלהם, אני חושב, זה כאילו, זה היה נראה שהעסק קצת מדשדש, ובאר שבע לוקחים שליטה, ו...
כן, זה ציקה שם, הרגשת שם.
ראית את הדומיננטיות שלהם, אתה מבין? זה לא... ראיתי דומיננטיות.
אתה באיינדובן מקבל בהגרלה את מכבי תל אביב, מה עובר לך בראש? אתה בכלל היית, והיה לכם אימון בזמן ההגרלה, הייתם בבית, איפה?
היה לנו, ראינו את ההגרלה ביחד.
אתם...
בדיוק נחתנו ממשחק באירופה, וזה היה ביום שישי. ראינו את ההגרלה ביחד, ואני רואה ש... טוב, עוד סמלים יורדים, ועוד סמלים יורדים עכשיו, זה היה האחרון.
זה היה ברור לנו שנקבל את
ההגרלה. האחרון זה היה. ואני אומר, טוב, מה, אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אתה אומר, טוב, זה מלמעלה. בכלל הייתי פצוע ב...
נכון.
הייתי פצוע. וזה אחד המשחקים הראשונים שחזרתי, אחרי 3 משחקים, 4 משחקים, אתה יודע, זה קצת עשה לי, זה עשה לי טוב, כי זה דחף אותי לחזור גם לעצמי כמה שיותר מהר.
הקבוצה, טוב, סיפרת לנו זה כבר שכן, כאילו, אמרו, אנחנו מבינים שאתה סוג של אליל, אבל הם לא הבינו עד כמה.
לא, הם לא הבינו מה היה פה, הם היו קצת באלם, אלם, אלם, באמת, אחרי המשחק בכלל, אתה יודע, אחרי המשחק, קודם כל נחתנו בשדה תעופה, משטרות, אתה יודע, צועקים לי במיקרופון, והקרוז, וזה מצטלם איתך, וזה... עכשיו תבין, יש לך פה מריו גצה, גק פה, שחקנים,
מה גצה אמר? היה לך קשר איתו.
גצה היחיד שהבין אותי עד הסוף, כי מחנה אימונים שלנו, באיינדובן היינו בגרמניה, והלכנו, אתה יודע, לנו ערב חופשי, והלכנו לאיזה מסעדה ובר, כל השחקנים וזה, הבן אדם לא יכול להסתובב. לא יכול להסתובב, אני הייתי עם קפוצ'ון, והוא היה עם ג'קט וזה, עכשיו, יודע, הרבה שחקנים צעירים, ויצאנו לבר כזה וזה, וקצת שוטים וקצת נהנים וזה, והבן אדם לא יכול להיות, אתה יודע, עכשיו אומר לי, טוב, אלא בוא נחזור למלון, רוצים לחזור למלון, אבל אתה יודע, אנחנו רואים מלא אנשים בחוץ, אמרתי לו, מריו, בוא רגע בוא, תביא את הג'קט שלך, קח את הקפוצ'ון שלי, שמתי לו קפוצ'ון על הראש, ככה, תחשוב את התמונה, אני שם את הקפוצ'ון על הראש, הולכים למונית, עולים, נוסעים לשדה, ואתה יודע, אתה רואה את זה, ואני מסתכל, ואני מסתכל, אני אומר, ככה אני נראה מהצד, כאילו, זה, לפעמים זה לא נעים לאנשים שלידך, אני תמיד מרגיש לא נעים מהאנשים שלידי, שזה קורה.
אבל זה לא היה חסר לך בסין?
זה היה חסר לי מאוד, מאוד בהתחלה. בהתחלה זה היה חסר לי מאוד, אבל איפשהו התרגלתי לזה, ואתה מוצא את השקט שלך, ואיפשהו התאהבתי בזה קצת, ופתאום שאתה חוזר לזה, זה גם כיף, ואתה נהנה מכל סיטואציה, צריך להבין שלכל דבר יש את הזמן שלו.
אוקיי, אז לכל הזמן יש את הזמן, לכל דבר יש את הזמן שלו, זה גם את הזמן מתי שערן, אתה יודע, כבר דיברו לפני איינדובן הזה, שאולי אתה חוזר למכבי, אחרי העונה השנייה כבר באיינדובן הבינו שאתה יודע, כנראה לא תמשיך בהולנד, ומכבי זה כנראה תהיה הכתובת, המשחק הזה, עם יד על הלב, הרגע הזה, עזוב עכשיו את כל מה שהיה סביב למשחק, ואת כל הבאי באימון המסכם וברחוב, ואפילו לפני המשחק בכל, הרגע הזה שהקהל בסוף, כי זה נראה כאילו אתה, הקהל קורא לך, כאילו לאוהדים, היה ברור, שלא חשוב איך נגמר המשחק, הם קוראים לך ואתה בא. ואתה כאילו הססת, אתה בא, הלכת חצי דרך בהתחלה.
לא, זה לא היה לי, כי באתי כבר לרדת מהמגרש, אתה יודע, החלפתי, נתתי, אני לא זוכר למי נתתי את החולצה, או שלא נתתי, לא, בעצם לא נתתי, אמרתי שאני אתן אותה בחדר הלבשה. ואתה יודע, לחצנו ידיים והכל, וכבר באתי לרדת לכיוון החדר הלבשה, אתה יודע, מחו כפיים על השחקנים שמכבי עושים משחק מעולה, ויורד לך, כבר באתי ללכת לחדר הלבשה, ופתאום אני מתחיל לשמוע את השיר. כי אתה יודע, שמעתי אותו בחימום, וזה, אתה יודע, אתה אומר, בסדר, בחימום, וזה, נותנים לך את הכבוד והכל, ובסוף המשחק, הם צריכים להיות מבועסים, הפסידו, עפו מאירופה, וזה היה רגע מאוד 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 מיוחד. כולם, אני אומר לך, המדיה של PSV, הם הלכו וצילמו את זה, ואתה רואה אנשים, באמת, הם לא הבינו מה קורה. הם לא הבינו את העוצמה, תשמע, את סטדיון שלם, שר לשחקן שמשחק בקבוצה יריבה, ולא שחקתי במכבי שש שנים, זה היה משהו, באמת, אחד הרגעים הכי הכי מרגשים שלי בכדורגל, היה הרגע הזה.
המאמן שלך דווקא די הבין את זה, במסיבת עיתונאים אחרי, הוא פשוט אמר, שאם שאלו אותו מה אתה תמליץ לאיראן, הוא אמר, אם אני מליץ לאיראן לא להיות באיינדהובן, זה להיות במקום.
הוא חלק מההחלטה. היה לי איתו הרבה שיחות, היה את כל ההצעות מברזיל, וארצות הברית, והכל, הוא אמר לי, איראן, תקשיב לי, זה המקום שלך. אמר לי, לך, אל תדאג. זה יהיה המקום שלך, והוא, אתה יודע, היו הרבה חששות לחזור, ואתה לא, לא צריך להסביר לך חששות של
לא, שחקן
ישראלי שחוזר, שחוזר, ונתקלתי בהרבה דברים פה, בו. כשהיית כלמות, ותקשורת, וקהל, וקהל יריבות, וכל מיני דברים שאתה חושש מהם, ובצדק, אבל בסופו של דבר, הוא ראה מה קורה פה, הוא אמר לי, הם באו לפה, הם היו באלם, קודם כל, באמת, הם היו באלם מהאצטדיון, מהתנאים, מהאווירה, אמר לי, אתם משחקים באירופה, אתה בבית, כסף זה לא העניין פה, אתה רוצה ליהנות, אתה רוצה, איפה השיקול הלא טוב, ואז הסברתי לו איך זה בישראל, לשחקנים שחוזרים, וזה אומר לאיראן, אל תדאג, אני מכיר אותך, אני יודע שאתה תהיה בסדר, הכל טוב.
לקטע הזה, מהועדים שהיה בסיום, מההשפעה של גרמה לך כן לבוא, או ההפך גרמה לך עוד יותר לחשוב?
גרמה מלבוא. חד משמעי, זה חלק גדול בהחלטה הזאת, כי כל הזמן אמרתי שאני אחזור. אמרתי שאני אחזור, ואני אחזור. כל משחק שהייתי מגיע לבלומפילד, נתנו לי את הכבוד, ובאמת, תמיד שרו לי, ותמיד חיבקו אותי, גם כשהיית הקטעים הנבחרת, עם הסרט קפטן, באמת, לאורך כל הדרך. אז זה היה חלק מאוד מאוד משמעותי, ואני מאוד שמח שעשיתי את ההחלטה הזאת. היא הייתה לא פשוטה בהתחלה, גם עם כל הפציעה והכל וציפיות, ובהתחלה זה היה מאכזב. ואני שמח גם שלא נשברתי, ואני שמח שבסוף כן הצלחתי לחזור כמו שצריך. אני לא חושב שבאמת יש שחקן שחזר מקריירה כזאת.
אולי, ברדה, אולי.
ברדה חזר טוב, נכון. ברדה חזר טוב, אתה צודק.
כן?
אין הרבה שחקנים שעשו את זה. אז אני, וזה הרבה בזכות תמיכה גדולה של המערכת, של הקהל, כי בסוף בכל מבחוץ ניסו לפרק אותי, זה לא, ובצדק גם, אתה יודע, אני לא אוהב להתלונן שאני לא טוב על ביקורות רעות כאלה ואחרות, כי זה לא מעניין. בסוף אמרתי לך שאתה טוב על המגרש, כולם מתיישרים. שאתה לא טוב ונסו לפרק אותך, בטח מישהו כמוני, אתה יודע, שיוצר הרבה אש והרבה, הרבה כניסות לאתרים וטוקבקים, אז זה טוב לכולם.
אני, טוב, אני כן אשאל את זה. דווקא שעזבת לסין, והיה את כל המסע מתן, והשכר שכבר מכבי הציע, ועשתה באמת המקסימום כדי להשאיר אותך מיץ' והכל, היה לך בראש את המחשבה הזה של, זה גדול מדי,
כן.
לישראל, זאת אומרת, אני אחרי 3-4 עונות בערך, 3.5 עונות מטורפות עם מכבי, שעברתי כל
מדי.
סין.
אמרתי לך את זה מסמן, זה היה גדול מדי, זה היה גדול מדי בקנה מידה ישראלי, ואני חושב שזה לא היה נכון, לא לי, לא למועדון, לא למשפחה שלי, זה לא היה נכון לעשות את זה.
דבר על המשפחה שלך, אתה מאוד קשור לאמא, ראינו את זה במשחק, שני חודש בערך שניקו לך את שחקן המשחק, שחקן החודש של המנהלת, הפתענו אותך, זה היה ביום המשפחה, ואם הבאה לה, אני אקחה את הפרס.
האמת, אפילו לא ידעתי שיש את הפרס הזה, נשבע לך, לא בשביל, לא ידעתי שיש את זה.
לא רצינו לספר לך.
סיפרת לי בסוף.
לא, אבל ראיתי את ההתרגשות. זה כאילו, בסדר, גם אני מאוד אוהב את אמא שלי, אבל
אמא שלי, אחת הסיבות שחזרתי לפה. אתה יודע, כי בסוף כן רציתי, מאוד מאוד היה חסר לה לבוא למגרשים וללוות אותי, מאוד אהבה לבוא למשחקים, לראות אותי, זה נותן לה, אתה יודע, בסוף זה אימא, זה נותן לה גאווה, זה נותן לה כיף לבוא למגרש, אנרגיות, במה להתעסק, זה כיף. אז לא נשאר לי עוד הרבה זמן לשחק כדורגל, שנה, שנתיים, שלוש, אמרתי, אני מאוד מאוד אוהב את זה שהמשפחה שלי מגיעה לראות אותי, זה חלק מאוד מאוד חשוב לי, ו... אתה יודע, היא הייתה חלק בהחלטה.
וגם אח שלך. גם. אבי שהוא בכלל, הוא... זה הקיר שלך. זאת אומרת, הוא נמצא שם בכל ברשתות, הוא המגן שלך, הוא הסנגור שלך.
הוא המגן והכל, או לפעמים אני קשה לי מאוד לעצור אותו. הוא היה יאיר נתניהו שלי.
וואו, איזו הגדרה.
אתה יודע, יש גם את כל הזה עם הנבחרת והכל. אני אומר לו, אבי, די, לא מעניין אותי. אני אומר לו, אבי, אבל יש לך את העבודה שלך, אתה סוכן שחקנים, אתה צריך ככה וככה, תשמור על קלאס.
כי זה בזה.
בדיוק, הוא אומר לי, אני לא מסתכל כסוכן, אני מסתכל כפגעו באח שלי, זה ה...
ועברת איתו כבר דרך.
עברתי, כן, עברתי איתו הרבה.
ושי?
שי, זה שי, מה? שי, הייתי כל
הזמן. איזשהו תמיד שמגיעים לי, שי, שי, שי.
היא עברה איתי בכלל תלאות, מה, היא הייתה בכל העולם.
היא לא רק עברה איתך תלאות.
היא עברה איתי גם
הרבה דברים טובים. היא עברה איתך את כל הדרך שלך.
כל הדרך, כן. רמת השרון, בהתחלה, היינו, בהתחלה שלנו זה רמת השרון, שגלש להפועל תל אביב, אוננוף, אוננוף, ומשם, אתה יודע.
איזה אישה, היא הדוחפת? אתה יודע, יש, אתה יודע, יש נשים שמלוות, והן תומכות, והן
הכל, היא דוחפת ותומכת, היא התומך לחימה שלי. היא כל דבר שעשה לי טוב, היא שם. לדוגמה, סתם, אפילו זו דוגמה כאילו קטנה, בסדר, אבל סתם, עכשיו שהיינו חוזרים... לישון בחדרים, עכשיו אתה יודע, הייתי בסין, לא הייתה בעיות האלה, הייתי במלון יום לפני משחק, זהו, עכשיו אתה יודע, חזרתי להולנד ולפה וזה, ואני אומר לה, טוב, מאמי, כאילו, צריכה לישון בחדר לבד, אני צריך את החדר
ש... באמת, אתה ישן גם בבית יום לפני משחק לבד?
לבד, לבד, מה נעשה? שהיא יודעת, אין מה לעשות.
לא, הכל בסדר, אבל לעזוב, היא מבינה. אוקיי.
היא מבינה, כי היא יודעת כמה זה חשוב לי, והיא יודעת שזה...
מה זה נותן לך, אבל השינה הזאת לבד?
אני צריך את הריכוז שלי לפני משחק, אני צריך שאף אחד לא יפריע לי בלילה, שאף אחד לא יזוז. אם אני מתעורר באמצע הלילה, קשה לי לחזור לישון, אני צריך את השקט שלי, אני עושה טיפול בלילה, לפני המשחק, בא אליי פיזיותרפיסט הביתה, עושה לי טיפול, ואני הולך לישון. יש לי המון המון הרגלים שקשה מאוד לעמוד בהם, וקשה, יהיה לך קשה להבין אותם. אבל בגלל זה אין הרבה ספורטאים...
הרבה רן זהבי שבגלל 36
בדיוק, קופשים. בדיוק, אבל לאנשים קשה לקבל את זה ולהבין את זה. אבל זה אני, אז מצטער. אז בקיצור, שי עברה איתי הכל, הרבה דברים טובים, הרבה פחות טובים, רגעים יותר קשים, רגעים פחות קשים, והיא תמיד שם בשבילי. אני אומר לך שלדוגמה, בקורונה הייתי ככה קרוב, אמרתי, נמאס לי כבר מהכדורגל, אפילו אחרי פסו רציתי, אמרתי, אולי זה הזמן לסיים. אמרה לי, לא, אתה לא יכול לסיים ככה, אתה, יש לך כל כך הרבה לתת, יש... ואז התחילה העונה, מה זה גרוע? והרגשתי לא טוב, וכאבים וזה, ואמרתי לה, מה אולי אני אסיים? והיא אמרה לי, לא, אין דבר כזה. חייב להמשיך.
בוא תפוג היה? באמת שמה בפרק?
היה מאוד מאוד משמעותי, כי אני בן אדם של חוויות. אני בן אדם שלא אוהב לפספס. ובוא נגיד משהו כזה, שאם לא היה קורה מה שקרה בהולנד, אז סביר להניח שאולי היינו הולכים על החוויה הזאת, כי כמה עוד הזדמנויות יהיה לך לעשות דברים כאלה בחיים? כמה זה יקרה?
כמה זה, אבל זה השפיע. תשמע, זה חתיכת חוויה, להיות באוטובוס עם הקבוצה ולקבל טלפון שעכשיו פרצו ושדלו לך.
לא, זה השפיע, זה השפיע מאוד.
מה היה ברגע הזה?
זה היה רגע קריטי, זה היה רגע שאתה יודע, פתאום צעקתי באוטובוס, כולם הסתכלו, לא הבינו, בדיוק באנו לרדת למהאצטדיון, עכשיו אני מחייג אל אבי אילונה. אני מחייג אילונה.
מה זה אתה יודע?
זה...
לא, איך ידעת זאת אומרת שקרה?
קודם כל, כשאני עולה לאוטובוס, אחרי האספה, אני מתקשר אליה ולאמא שלי, אומר לי, בהצלחה, אני אפגש במגרש, תראו. מתקשר, לא עונה. טוב, מתקשר, לא עונה, לא עונה. ואז אני מקבל מן הטלפון, ומוחה וצעקות ו... מספרת לי מה היה ובי, אתה יודע, מאינסטינקט, אתה צועק באוטובוס, מה קרה, מה זה, והם בעברית, הם לא מבינים כלום. אתה חשוב שכולם בשקט שלהם באוטובוס, ואני פתאום צועק ככה בטירוף ובבלגן. ואז סיפרתי את זה למנהל קבוצה, ואתה יודע, לא ירדתי מהאוטובוס עכשיו, כל התקשורת, למה איראן לא ירד מהאוטובוס, אני בכלל בהרכב. למה אתה לא יורד מהאוטובוס, מה קרה, כאילו? ואז אתה יודע, הביאו נהג, לקח אותי הבית, זה שעה ורבע נסיעה, זה היה משחק חוץ.
אתה מגיע לשם,
מגיע לשם, ואתה רואה, אתה יודע. משטרות, וזה כאילו, כמו, כאילו הגעת לפרק של CSI, וחקירות, ומה, ואיך, ומצלמות, ומפה, ומשם. סיוט.
מה קודם, הילדים?
שי והילדים, אתה יודע, הילדים בהתחלה היו אצל חברים שלנו, כי אתה יודע, משטרות וזה, והיו צריכים לחקור את שי, ולא רציתי שהילדים יהיו, ו... ואז אתה מתחיל להבין את הסיטואציה, ואיך זה משפיע תוך כדי, ו... סיוט, ופתאום אתה מוצא לעצמך שיש לך כל הזמן שומר בבית, ו- וחברות אבטחה, ואתה אומר, מה, פה אני חי, כאילו, מה הולך פה?
פתאום משהו גם ישראל, אה?
זה לא משהו...
כשהם מגיעים לישראל, אומרים, אנחנו צריכים לחשוש להסתובב בתל אביב, פה אתה אומר, אני צריך לחשוש להיות בבית.
תבין, זה קרה פעמיים, עם חברת שמירה והכל, וזה קרה פעמיים. אז אני חושב שבלי החוויה הזאת, כן היינו הולכים לעוד חוויה, אפילו לשנה, ואז הייתי חוזר, יכול להיות. אני חושב שכן היינו עושים את זה.
אני זוכר, ופה אני אקח את המשהו יותר אישי, שלא נגיד בדיוק את התאריך, לא נחשוף, אבל באיזשהו שלב מוקדם, שסוף עונה שעברה, ותחת יוני, מה שנקרא, אתה מקבל בעצם את הטלפון, אנחנו מקבלים את האופציה לדבר איתך, ואתה מקבל את הטלפון ממני, ומעידן פוטרמן, עורך הוידאו, ואנחנו מחד, שמה, זה הטקסט שכתבנו, זה הסרטון שאנחנו רוצים, כן. שיהיה ה-Welcome שלך בק. איפה אתה רואה את זה?
הייתי בבית קפה עם שי בבוקר. נגמרה כבר העונה, ו... לא זוכר למה נשארנו בגלל בית ספר של הילדים אולי. לא זוכר מה היה שם. ותודה, אמרתי לשי, החלטנו לחזור. החלטנו, ואז בסוף היו עוד קצת דברים, ואמרנו, רגע, פה, שם, עשיתי את הניתוח, ואז אמרתי, טוב, היה קצת בלגן, וראיתי את הסרטון, ואתה יודע, היה מאוד מאוד מרגש. שי צילמה את זה אפילו. יש לך את זה? אין לך את זה.
יש את זה לפודי לדעתי.
כן?
כן, נראה לי שלך את זה לטל.
כן, אפילו ירדו לדמעות, יצאתי החוצה, וזה היה מאוד מאוד מרגש. אבל זה לסרט שלי, אל תשתמש בזה.
לא, לא, תדע, שומרים דברים, אתה יודע. שמע, אני חושב שיש לנו עוד הרבה על מה לדבר, אבל בואו, מתי שאנחנו צריכים פה לעצור. אני כן אגיד לך...
נראה לי הוא נהנה שם, החבר שלנו.
כן? אז הנה עוד איזה נושא אחד, אתה נהנה עוד נושא אחד קטן.
יש לנו עוד אחד?
יש לנו? יאללה, קיבלנו. משהו שבכלל לא... אתה בן אדם בלי פילטרים.
כן, יש את הבעיה הזאת.
לטוב ולרע. בהרבה מאוד מהמקרים זה טוב, ובהרבה מאוד מקרים אתה כקורבן, אמור לך קורבן במרכאות כפולות מכובלות כמובן, פתאום בגלל חוסר פילטרים שלך אתה הופך להיות על דוכן הנשמים.
אני לא יודע אם זה חוסר פילטרים כאלה, זה לא, אני לא אף פעם לא אמרתי דברים משוגעים.
לא דברים משוגעים, אבל אתה אומר את האמת שלך לפעמים פחות פוליטי.
כמו מה?
סתם אני אתן לך דוגמה. יומיים אחרי...
סתם דוגמה, משום מקום.
כן. משום מקום. אוקיי. רק עליה דיברתי אתמול עם אופר לפני. פועד, יומיים אחר כך מסיבת עיתונאים שאתם יוזמים במכבי תל אביב בקריית שלום, שיחה מאוד ארוכה איתך.
בבלומפילד.
לא, זה היה בקריית שלום, אני הייתי שם.
בבלומפילד.
טוב, שיחה מאוד ארוכה איתך, לפני כן.
בבלומפילד אוהל תקשורת היה שם.
יכול להיות, נכון, בחוץ. אל תגיד ואל תעשה ואל תלך החוק ו... תישאר במקום שאתה נמצא בו כרגע, כי גם ככה כל הסוגיה הזאת עוד באוויר, ואז בירן זהבי ואומר, מלבד כל מה זה, אני גם מוכזב מאוד, גם ממאמן הנבחרת מלי גוטמן, וההתאחדות שלא נשאו את הגיבורים.
שאלו אותי אם מישהו מהנבחרת דיבר איתך. איתך, או אמר לך, או התקשר אליך, או דיבר, מההתאחדות, מישהו דיבר איתך. פשוט אמרתי את האמת. מה,
לא
אתה רוצה שאני אפאר מישהו שלא
מגיע לו? לא, אני לא אומר שהחוסר בפילטרים זה שאתה לא אומר את האמת, או שאתה אומר את הדברים בצורה מאוד אגרסיבית ובוטה, אבל אתה פשוט, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים לסוג של פוליטיקה.
כן, אבל אין, לא היה פה פוליטיקה. שאלו אותי, התקשרו אליך, מישהו דיבר איתך, אתה יודע, אלי גוטמן מאוד מאוד נפגע מזה. הוא מאוד נפגע מזה עכשיו, באמת היה לי קשר מעולה איתו, אבל אמרתי שהוא לא דיבר איתי. ואחר כך, אתה יודע, ליבנו את העניינים, והוא הסביר לי, תשמע, היו לך כל כך הרבה הודעות, לא רציתי לדבר איתך באותו זמן, לא רציתי להיעלם בין כולם, רציתי לתפוס אותך לשיחה אחרי יומיים, שלושה, ולדבר איתך כמו שצריך והכל. אבל בסוף, אני כשחקן, שאני רואה בתמונה הקטנה, שהייתי צריך באותו רגע, ושאלו אותי אם קיבלתי תמיכה מההתאחדות, או מהמאמן נבחרת, או שמישהו דיבר איתי, אז אמרתי את האמת. אני לא יכול לשקר. כאילו, למה לשקר בדבר כזה? אם הוא לא דיבר איתי, אז אמרתי שהוא לא דיבר איתי, אז שאלו לי, תחזבת קצת? אמרתי, כן, תשמע, זה איפה שהוא הייתי מצפה ממאמן נבחרת או מההתאחדות, לתת גיבוי לשחקן כל כך חשוב במצב כזה. זה לא משהו גדול להתאחזב ממנו.
אני אתן לך עוד דוגמה. זה הכל איכשהו יוצא על נבחרת בצורה כזו או אחרת, אבל גם הנבחרת, הסיפור עם סרט הקפטן, תשמע, בסופו של דבר, עד לרגע שהורדת את הסרט וזרקת אותו לרצפה, בעיני כולם, למעט אותם אוהדים, מה אוהדים, לא אוהדים, איך שתקרא להם, כי בעיניי זה לא אוהדים, כן? אתה היית סוג של הקורבן. אתה איראן, שיש פה קבוצה של אוהדים, שהם לא באמת כנראה אוהדי נבחרת, שבאים ומתנפים עליך ביציאה, רק בגלל שאתה שחקן עבר במכבי תל אביב, ובלה בלה בלה. ואם היית נשאר מסרט קפטן, והיית עובר את זה אפילו לרעיונות, להגיד אחרי זה ברעיונות כמה אתה מוחזב מהם, זה בסדר, זה לגיטימי, כולם מקבלים, אבל זה רק תעשה את הקטע, בום, יש עליך.
נכון. אבל לא חשבתי באותו רגע. כל כך התאכזבתי, וזה כל כך פגע בי, כי אני יודע מה נתתי כל השנים לנבחרת, אתה יודע, כל הזמן אני יכול לתת לך אפילו דוגמאות של שחקנים שהיו בורחים ממשחקי ידידות אפילו, וכל הזמן אמרתי לכולם, נבחרת זה דבר ראשון. דבר ראשון, לא משנה מתי, קוראים לך, אתה בא. והכל תמיד הייתי מחכה למשחקי נבחרת, והיו אומרים לי, מה אתה כל כך הנבחרת והנבחרת? אתה הולך, מקבל 3 פעם, מקבל 5 פעם, אמרתי לו, זה לא משנה. אתה לא הולך לנבחרת רק בגלל שאתה הולך להצליח בנבחרת. אתה הולך לנבחרת ישראל כי אתה אוהב לייצג את נבחרת ישראל. גם אתה מפסיד, מנצח, זה לא משנה בכלל. כי אז רגע, אתה משחק רק בקבוצות מנצחות. תגיד לי, אם אתה משחק רק בקבוצות מנצחות, זה בסדר. אתה צריך לנסות, אתה מייצג את המדינה שלך פה. זה לא עכשיו לנצח או, אם מנצחים אני בא, אם מפסידים אני לא בא. זה לא הסיטואציה. אני בא לנבחרת במודע שאני לא פייבורית, וסביר להניח שהסיכוי שלי להפסיד הוא יותר גדול. אבל ידעתי מה אני נותן לנבחרת, כאילו כל הזמן את הלב, והרגשתי מאוד 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 פגוע באותם רגעים, אמרתי כאילו, למה מגיע לי? הרי אני לא על המגרש לבד. אז אני עם סרט קפטן של הנבחרת, ואתה יודע, בחנתי את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואני אומר, טוב, אולי אבו זה לא... תחזיק רגע את הכדור עוד כמה שניות, אתה יודע, אני לא מחזיק את הכדור הרבה, ואני מחזיק עוד כמה שעות, ועוד בוז, ועוד בוז, והבוז מתגבר. עזוב, שומרים שזה קומץ. זה לא היה קומץ. זה היה הרבה מהאצטדיון, כי זה הדביק אחד את השני. ובאותו רגע אמרתי, לא מעניין אותי כלום, קחו את הסרט, קחו את הנבחרת, קחו הכל. הצטערתי על האקט, כי הייתי צריך לסיים את המשחק, לבוא לאלישה עם הסרט, להגיד לו, קח את הסרט של נבחרת ישראל, אני פה לא נמצא יותר. זה מה שהייתי צריך לעשות בדיעבד. אבל אתה מכיר אותי, אני אימפולסיבי, ולפעמים קצת לא שולט בדברים האלה. ועשיתי את מה שעשיתי, אבל אני חושב שזה היה לטובה, כי היה איזשהו פיצוץ בכדורגל הישראלי, ואתה יודע, לפעמים בשביל להגיע לנחלה,
צריך לעבור איזושהי
דרך. צריך לעבור איזה פיצוץ, איזושהי דרך, וזה מה שקרה בסוף.
זה מראים לי נחתה בעצם לסיום, אנחנו נשדר את זה כנראה ביום עצמאות, ואם לא, אולי קצת אחרי, בכל מקרה... אתה בן אדם, אתה אמרת את זה, להיות בנבחרת, זה מעבר לנצח או לא לנצח, זה להיות עם הדגל של ישראל על החולצה ואיתך. כל התקופה הזו שגם עברת מחוץ לישראל, גם התקופה בישראל, תנסה לזקק לי את זה לרגע אחד, שבאמת הרגשת גאה שאתה ישראלי.
ספר לך רגע שהוא לא היה עכשיו משהו מטורף, אבל מבחינתי האישית, בתוך הלב שלי עשה לי ממש ממש טוב. הייתי מגיע למגרשים בסין, ולדוגמה אני אתן לך, הייתי, נחתתי בדליאן, לדוגמה. ערן שדו, המאמן כושר הנבחרת, הייתי בסין, הבאתי אותו למועדון, ועזר לי מאוד, ועבד איתי, ואתה יודע, היינו מאוד מאוד צמודים. ונחתנו בסין, והגענו למלון בדליאן, אם תבדוק איפה העיר הזאת, זה בסוף העולם. ומחכים לי, אוהדים עם דגלי ישראל וחולצות נבחרת שלי, בשביל שאני אחתום להם עליהם ואצטלם איתם עם חולצות נבחרת ישראל ודגל ישראל. מבחינתי זה היה כאילו, וואו. כאילו להגיע, מבחינתי שמתי את ישראל על המפה באיזה חור משוגע בסין, שאני לא יודע אם, בלי להעליב, אני לא יודע אם הם ידעו מה זה ישראל בכלל, שאני רואה את הסיני הזה מסתובב עם דגל ישראל, מבחינתי זה היה... הגאווה הכי גדולה שיש.
סיני שהסתובב סינים, בישראל.
סינים. לא, 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 לא ישראלים. סינים חיכו לי עם דגלי ישראל, וכל מקום שהייתי מגיע, היו מחכים לי חולצות נבחרת, וקלפים של הנבחרת, ודברים כאלה. מבחינתי זה עשה לי הכי טוב שאפשר.
מה זה ישראל בשבילך?
ישראל זה הבית. ישראל זה הבית. אני מקווה שמפה, אתה יודע, כולנו, תומר שנשדר את זה ביום העצמאות, אז מפה ככה לקרוא לכולם קצת לאחדות, לשפוט אחד את השני לקף זכות, להיות טובים אחד לשני, לנסות לעשות טוב, מספיק עם מלחמות, יש לנו מספיק בחוץ, והלוואי שיסתדרו ודי, בואו נהנה, נשמח, יש לנו מדינה יפה, מדינה טובה, רק בואו נתקן בינינו, כל השאר יהיה בסדר.
לא דיברנו מילה אחת על העונה הזאת, גם לא לעונה הבאה. מקווה שיהיה לנו זמן לדבר על זה.
יש לנו פרק 7.
ערן זהבי, תודה רבה.
תודה רבה לכם.